שואלים הלכו בו, עם בצלאל כהן וההיסטוריון הרב ישראל גולדווסר.
ליל תשעה באב תשפ"ב, 1954 שנים אחרי חורבן בית מקדשנו ותפארתנו. לפני זמן קצר שבנו כולנו מבתי הכנסת. ישבנו על הארץ, בחושך, לאורם של הנרות, קראנו את פסוקי מגילת איכה. איכה ישבה בדד, העיר רבתי עם.
איכה ישבה בדד, העיר רבו סיום, הויסו כאלמונו, רבו סיב הגויים.
האבל של עם ישראל על חורבן בית המקדש חודר ללבבות של כל יהודי ויהודי באשר הוא, גם הלילה, 1954 שנים אחרי החורבן. בטח ובטח כשבימינו אנו, כל אחד מחכה ומצפה לביאת משיח צדקנו ולירידת בית המקדש מאש, מהשמיים.
שיעור, תראו מה ירד מהשמיים.
על זה היוד ובלי בינו, על אלה חושכו עינינו, על הארציון ששומעים שור עולים הלכו בו.
על זה היה דווה ליבנו, שואלים הלכו בו. כן כן, שואלים הלכו בו על הר השם, הר המוריה. אז מה היה שם בהר המוריה? איך נראה היה בית המקדש בתפארתו? מה קרה לפני החורבן הנורא ואחריו? ימים אחדים לפני תשעה באב יצאתי למקום המקודש לנו ביותר בעולם, בירושלים עיר הקודש, לסיור מרתק במסתורי אבני הכותל המערבי, השערים החסומים להר הבית, הסמטאות של פעם, המדרגות של פעם, האבנים של פעם, האווירה של פעם, שנותרה שוממה מאז ועד היום, כמעט ללא מגע יד אדם. יחד עם הרב ישראל גולדווסר, חוקר ומרצה על היסטוריה יהודית והשואה, התהלכנו ברחוב עולי הרגל שלמרגלות הכותל המערבי בצד הדרומי שלו, עלינו על המדרגות המובילות להר המוריה מצד דרום, מדרגות שעומדות כך שוממות כבר כמעט 2,000 שנה. על המדרגות הללו עלו אבותינו ואבות אבותינו, בעלי חיים בידם בדרך להקרבת הקורבנות במקדש השם, שנותר מאז שומם מבלי יושב. מקום ששואלים הלכו בו, זדים וטמאים חיללו, אז והיום.
לכל שומרי העיר, מיד סיכרו את כל שערי העיר בחומה הראשונה.
צעדנו בין אבני ירושלים של מעלה, נכנסנו למנהרות של מטה המובילות מעיר דוד לעבר הכניסה לבית המקדש. שעתיים של סיור מרתק שבראשיתו התהייה שלי ושל הרב גולדווסר. איך מביאים את הסיפור הנורא של שריפת בית מקדשנו לצד ימי תפארתו של בית השם אל המאזינים ברדיו, ללא תמונות וללא וידאו? איך מתארים בצבעים חיים באמצעות הדיבור מה היה שם בבית המקדש לפני החורבן ומה קרה בזמן החורבן? איך מתארים את מה שהפסדנו? איך מספרים את סיפורי האבנים הגדולות והמיותמות שניצבות שם למרגלות הר הבית קרוב ל-2,000 שנה? הרב ישראל גולדווסר, באומנות, צועד איתי על האבנים הקדושות ההן. כעת, ליל תשעה באב, יצמדו לקולות שתשמעו. נסו לדמיין את אזור הכותל המערבי והסביבה העתיקה שמסביב לו. נסו להיכנס לאווירה. נסו לחשוב איך נראה היה בית המקדש, איך נראה המקום היום, ואולי, אולי, גם עם טיפה תקווה, איך ייראה בית המקדש השלישי כשירד אלינו באש. אנחנו מגיעים אל מרכז דיווידסון בעיר העתיקה, סמוך מאוד לכותל המערבי. כאן מתחיל הסיפור שלנו.
אנחנו נכנסים בשער ההשפעות, פונים שמאלה, ואז רואים רחוב. רחוב שחלקו חדש, בחלקו אנחנו יכולים לראות את המרצפות שהן לא זמננו, אבל באמצע יש הרבה הרבה מרצפות עתיקות. הן עתיקות בנות 1900 שנה, 1950 שנה. יש כאן ציור יפה על הקיר, עיריית ירושלים שמה ציור של שוק, מלא בנודות יין ושמן, אנשים קונים פרקילי ענבים, יש קולות מרים, אבל הציור הזה הוא עצוב. כל הדמויות כאן זה רומאים. זאת התקופה שירושלים אבלה מבלי בניה. 60 שנה אחרי החורבן, הרומאים אוסרים על יהודים להיכנס לירושלים, הופכים את שמה מירושלים לאליה קפיטלינה. היהודים מתגודדים בסביבה הזאת של תשעת הימים ותשעה באב, היהודים מגיעים להר הזיתים ומסתכלים בגעגועים על עיר האלוקים, והם לא יכולים להיכנס אליה. הציור והרחוב זה מהתקופה הרומאית, מהתקופות של אין יהודים בירושלים. מאות מאוד שנים ירושלים התרוקנה מיהודים, אחרי זה גם כשהיה מותר, אבל פשוט לא היו בה. רבינו הרמב"ן מגיע לכאן יותר מאלף שנה אחר כך, והוא כותב, מצאתי בירושלים שני צבעים יהודים. שני יהודים בלבד בירושלים, עיר הקודש.
אז התחלנו מהסוף. 50-60 שנה אחרי החורבן ואלף שנים אחרי החורבן, ואנחנו היום 2000 וירושלים פורחת, ו... זה מבשר לנו את הגאולה שתבוא בקרוב בעזרת השם. בוא נלך אחורה, בוא נצעד בהיסטוריה הזו, לא 60 שנה אחרי החורבן, אלא איפה החורבן מתחיל, מה היה במקום הזה, לפני החורבן, בית המקדש הראשון, החורבן, בית המקדש השני, מאיפה מתחילים כשמדברים על ההיסטוריה של כמעט 900 שנות בית המקדש, תפארתנו, בית תפארתנו.
העיר, עיר הבתי עם, שרתי בגויים, עיר מפוארת, עיר גדולה, אין ערים בעולם באותם שנים. שמתקרבות ליופי של ירושלים, לבנייה שלה ובעיקר לקדושה שלה. העיר שכל כך הרבה יהודים כספו אליה והגיעו לה מכל העולם, מאות אלפי, למעלה ממיליון עולי רגל, מסתופפים בשעריה, והעיר מלאה בשווקים מלאים, כמו שחזל מתארים, ובתי המדרשות מלאים. בית המקדש עומד בראש ההר, ושם מקריבים קורבנות, ולולן אדם בירושלים ועבירה בידו, והשמחה, לא אמר אדם צר לי המקום שרים בירושלים, היה צפוף. היה צפוף, מלא אנשים הגיעו, אבל אף אחד לא חשב על זה. לא אמר אדם צר לי המקום. הראש לא היה בזה. הגיעו לכאן, הרחובות היו מלאים, מלאים אדם. מגיעים, כשאנחנו מדברים על בית שני למשל, אז מגיעים לכאן יהודים מתימן, ומגיעים יהודים מבורמייזה. אלה מדברים יידיש, אלה מדברים קורדית, אלה מדברים ערבית, אלה מדברים לשון הקודש, חלקם מדברים ארמית, וכולם מתאספים כאן ביחד, ועיניהם נשואות אל... הר האלוקים, הולכים להיכנס לבית השם. המקום היה הכי פעיל, הכי מרשים והכי קדוש.
אנחנו מדברים 2000 שנה אחורה, מי מדבר על תחבורה, מי מדבר על מטוסים, אתה מדבר על ורמייזה, לוקח חודשים להגיע, כי כולם נחשפים למקום הקדוש הזה, לבית המקדש, לקריא קורבן, כל אחד והחובות שלו לקדוש ברוך הוא, מגיעים בערב פסח לקורבן פסח. מעולם לא אמר אדם, צר לי המקום. בירושלים גרים היום פחות ממיליון איש. איפה היו מיליון איש בזמן בית המקדש? הכל היה בתוך החומות. איפה היו? איך היה מקום בכל זאת?
אנחנו מכירים היום מקומות, עליות לרגל, כמו מירון, לפחות איך שהיא הייתה לפני כמה שנים. וככה בדיוק מתארים את זה ההיסטוריונים. איך כל הר הזיתים מלא באוהלים, אנשים מתארגנים ככה פרוביזורית, ירושלים לא התחלקה לשבטים, אנשים נכנסים, כל בעלי הבתים פותחים את בתיהם, אנשים ישנים בכל פינה, בכל מקום, מתוך הכרת הטוב לבעל הבית, אז משאירים לו את הקדים ואת האורות, אומרת הגמרא. אבל אף אחד לא משתלט, המקום לא שלי, המקום הוא של כלל ישראל, אז באמת מאוד מאוד צפוף. הקשיים הם גם במקום וגם בדרך. אני לא מדבר על הליסטים שהיו עומדים בדרכים. הרי כל קבוצה של יהודים שמגיעים, מגיעים עם אוצרות מחצית השקל, מגיעים נדרים ונדבות, וכל העולם ידע ששיירות שיירות במשך שבועות היהודים נודדים על מאות קילומטרים, ולכל קבוצה יש איתה אוצרות גדולים שהם נוסעים אותם איתה לבית המקדש, ויש לנו כל כך הרבה תיעוד של ההתנפלויות בדרכים, של שודדים שמנסים ללסתם אותם, וההתמודדות של היהודים כנגד הערי מבצר, העמדות שמירה שעשו ככה בדרכים, היה דרכים מסוכנות. היה מסוכן למשל, כמה אקטואלי, היה מסוכן לעבור בכביש 60, בדרך האבות, דרך השומרון, כי שם ישבו הקוטים. עד היום הרי יושבים שם מעל שכם, וזה היה תקופות שהכריזו האזור הזה, אזור מסוכן. אם אתם רוצים לבוא לירושלים, תבואו דרך כביש 90 או כביש 6, ותבואו עוד דרך הבקעה, או מהצד השני בדרך הים, תבואו מכיוון החוף. אבל זה לא היה קל, זה לא היה פשוט, ומי מדבר על לא יחמוד איש את ארצך, אדם משאיר נחלה, משאיר שדה, משאיר כרם, משאיר בית, הכל מתרוקן, הרי כולם רוצים, הרי כולם מחכים אותנו. הרי האסלאם זה חיקוי מאוחר ועלוב של יהדות, הרי נצרות זה חיקוי מאוחר ועלוב של יהדות, והרבה הרבה דברים הם ניסו לחכות, שבת, לא בשבת, אז ביום ראשון, ביום שישי, עלייה לרגל אף אחד לא ניסה לחכות. איך אתה יכול לומר למיליונים, תעזבו את הבתים ותתרכזו למקום אחד, באותו רגע הכל נכבש, זה רק הקדוש ברוך הוא יכול.
קהילות שלמות התרוקנו.
הכל יתרוקן, ואם לא הבטחת התורה לא יחמוד איש את ארצך, אין שום צורה לחזור חזרה הביתה.
את ארצך גם איפה שאתה גר, לא בארץ ישראל.
איפה שאתה יוצא ואתה מגיע לעלות לרגל, אל דאגה, אתה תחזור, הכל יעמוד על מקומו. אז היהודים מגיעים, שוב, יש הבטחה, אבל זה לא קל, זה לא קל טכנית, לא קל פיזית, אבל הרגשות, ההתעוררות, עומדות תאר רגלנו בשערייך ירושלים. מה זה בשערייך ירושלים? כנסו פנימה. אומרי בן עזרא, היה פקק תנועה. הגיעו מאות אלפים לעיר ממוצעת בגודלה, במרכז, היא גם לא יושבת על הדרכים, היא לא יושבת על הצומת. צריכים לחצות את הרי יהודה עד כדי להגיע אליה. אז היו, עמדו בתור להיכנס, אבל כולם, עיניהם וליבם נשואות לבית השם.
מן הסתם, זה לא המצאה של הדור האחרון להתארגן לקראת אירוע גדול של חג, של שלושת הרגלים, כל רגל ורגל. מן הסתם, העניין הזה היה מאורגן לקלוט את מאות אלפי היהודים שהגיעו מכל העולם בכל רגל ורגל, בכל הדרכים, מאלה שעגנו באוניות בנמלים של ארץ ישראל, ואני מניח שהגיעו, כי הגיעו מכל העולם, אלה שהגיעו מהדרכים שמגיעות ממזרח. הייתה איזושהי אופרציה, אנחנו יודעים, זה מתועד, הייתה אופרציה של אבטחה בדרכים, שאמרת הרי מבצר, הייתה אופרציה של לקלוט אותם גם במובן הבטיחותי ביטחוני של אז?
יש כמה וכמה סוגי תיעודים על זה. קודם כל, אם אנחנו מדברים על העליות לרגל מסביב, זה מאוד מאוד מרשים, כי הלכתית חובת עלייה לרגל היא לבני ארץ ישראל. אין חובת עלייה לרגל לבני חוץ לארץ, אבל הם לא רצו לוותר. אני לא יודע אם הם עלו שלוש פעמים בשנה, אבל יהודים עלו. יהודים ידעו, יהודי המבשר לילדים, כעת סוכות, בעזרת השם, בפסח נהיה בירושלים. וזה לא היה לקנות כרטיס טיסה ולעלות על מטוס ולהתמודד אם יביאו לו את המזוודה. ההתמודדות הייתה אמיתית, והוא עזב למשך חודשים, אבל עשו את זה. כשהם מגיעים, אז כאמור, התארגנות אופרציה שידועה לנו, דבר אחד זה המשמרות בדרכים, זה ההתמודדות עם אלה שניסו לחמוד את אוצרות המקדש, והתמודדות שנייה זה עם האשל. בעיקר מה שמתועד בחזל זה בורות המים המפורסמים. בורות המים שנעולים במשך כל השנה, ולקראת עלייה לרגל בשבועיים שלושה האחרונים לפני פסח, לפני סוכות, אז פותחים את המנעולים מעל בורות המים, כדי שאלה לא ירגלים, מים חינם. על זה מספרת הגמרא, נחוניה חופר שיחין, שהיה דואג, הוא היה איש מעץ של בית הדין הגדול. היה כל השנה נמצא על כביש ירושלים תל אביב, וחופר בורות במרחק של כמה מאות מטרים, כנראה אחד מהשני, כדי שיהיה מים לא לרגלים שעושים את הדרך.
הוא לא היה בכל 900 השנים של בית המקדש עם ההפסקה באמצע, אבל היו עוד כמה מן הסתם לפניו ואחריו.
היו, כן, כן. היו שנים על שנים של חופרי שיחין שעשו את העבודה הזאת.
אנחנו בתוך סיור, מתקדמים ככה לתוך מעמקי ההיסטוריה של ירושלים, וכשהמאזינים ישמעו את הדברים ליל תשעה באב, ואנחנו נמצאים למרגלות החומה שמקיפה את הר הבית. כולם מכירים את זה כהכותל הדרומי או גן האופל. כאן היה משהו מאוד מרכזי לפני 2000 שנה.
אנחנו מגיעים הכי הכי סמוך לבית המקדש. ואם נעצום עיניים ונחזור באמת אחורה 2000 שנה, ומתעצים לכאן יהודים מכל העולם, נפגשים שני חברים מהישיבה. הוא הלך לגור בטורקיה והוא גר בג'רבה. זה מגיע ממגנצה, והשני מגיע מבבל, או מתימן אפילו. והם נפגשים כאן, ורוצים להתחיל לדבר כמה מילים. באיזשהו שלב, הוא שואל אותו, תגיד, ומה אם יוסף שמע איתנו בישיבה? הוא מעולה לו איזושהי מחשבה לדבר לשון הרע, ופתאום הוא מרים עיניים, ומעבר לחומה, הוא רואה את עמוד האשן שעולה ישר, 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 לא ניצחה רוח את עמוד האשן, גם רוחות ירושלמיות, בלילה חורפי של 80 קילומטר שעה, ועמוד האשן לא זז. הוא רואה את כבוד השם. ואנחנו מדברים על סוף ימי בית שני. בבית ראשון, אש יורדת משמיים. ארון הברית, אורים ותומים, סוף ימי בית שני זה כבר תקופות לא סימפתיות. צדוקים, עיסיים, מלחמות האחים, שנאת חינם, אבל גם אז יש 10 ניסים שנמצאים בכל האזור הזה, אז מגיעה לכאן אילני המלכה. מלכה, מלכה בחדייב, לא חסר לה כלום. מדינה, עמידה, בארות נף עוד לא חפרו אז, אבל הייתה מדינה עם הכנסות ומגיעה לכאן בשביל תיירות כנראה, הגיעה בקיץ, הציעו לה לבוא לבקר בארץ ישראל. היא רואה את כבוד השם והיא נמסה. היא מתגיירת, בונה לעצמה ארמון כאן קצת בהמשך יותר למטה. היא מנהלת מדינה, אבל בחגים היא מגיעה לכאן ומקריבה קורבנות ותורמת נברשת זהב לבית המקדש. בנה אחרי המונבז המלך, שופך כאן הון תועפות לצדקה ואומרים לו, את כל אוצרות אבותיך, את כל המס הכנסה שהמדינה גובה כבר 200 שנה, את הכל אתה מפזר בירושלים. אז הוא אמר, אבותיי גנזו למטה ואני גנזתי למעלה. פה גונזים למעלה, פה נותנים כסף, זה לא פה, זה ישר לשמיים, לתורה, למקדש, לקורבנות. על זה אומרים חז"ל שלא לאדם אדם בירושלים ועבירה בידו, האווירה ביום, בלילה, כשמסתובבים, בית שמאי, בית הלל, התנאים. סביבנו יש בתים, אפשר להתחיל לראות את השרידים, אני לא יודע מי גר, אבל בבית אחד רבן גמליאל הזקן, ובית של רבי ישמעאל כהן גדול, ורבי אליעזר בן הורקנוס ורבן יוחנן בן זכאי, הם כולם גרים כאן בבתים באזור הזה, סביבנו. הבתים כבר חרבים, והחורבות, האבנים החרבות מתגלגלות פה 2000 שנה. שרידי כותרות העמודים, שרידי האבנים, בחלקם אפשר לראות את הפאר של יפה נוף מסוס כל הארץ, של העיר הבתי עם, והכל שוכב כאן ככה 2000 שנה. היום אנחנו מגיעים לכאן לגן ארכיאולוגי מטופח, רשות הטבע והגנים, אבל אם נחזור אחורה 100 שנה, או הכי נכון נחזור אחורה 1500 שנה, האבנים פשוט שוכבות פה, מאז החורבן מאות שנים אף אחד לא שט את ליבו אליהם. ליהודים אסור להיכנס לכאן, את הגויים זה לא מעניין, אז פשוט החורבן נשאר לעמוד.
ואנחנו מתהלכים כאן בינות לאבנים העתיקות, אבנים שעומדות כאן קרוב ל-2000 שנה, אף אחד לא הזיז אותם וגם לא יזיז אותם עד שיבוא משיח צדקנו. והאבנים הללו מספרות את הסיפור של העם היהודי מאז חורבן הבית. חורבן. ואתה מדמיין, כן כן, נסו גם אתם לדמיין מה באמת היה כאן לפני כל כך הרבה שנים, כשמיליוני יהודים הגיעו מדי רגל לראות את פני השם. ואז עולה ומתפרצת לה השאלה הכל כך מתבקשת. אם אלה אבני בית המקדש, אז מה היה שם, למעלה, בהר הבית?
מה עמד כאן? מעבר לחומה, כל מי שגדל כאן במאה השנים האחרונות, אולי יותר, יודע, הר הבית, הכיפות, שואלים הלכו בו, זה לא מה שהיה. עמד כאן בתפארתו בית המקדש, וכל מי שקצת למד את מסכת יומא ואת המסכתות הרלוונטיות בחיידר, יודע מה היה כאן, ראה בתמונות, בציורים, וזה רק דמיון של לא מתקרב למציאות, היה הרבה יותר פאר והדר. בוא נתאר מה היה כאן.
יש לנו דברי חז"ל המפורסמים מאוד, שמי שלא ראה בניין הורדוס, לא ראה בניין האם מימיו. הבניין הבאמת מרשים, והתיירים הזרים, התיעודים שיש לנו מקורות חיצוניים, הם מתארים את בית המקדש, את האריה הענק בראש ההר, וכשהשמש זורחת בבוקר ומתנפצת ומפזזת בקרני פז על הבניין הענק והאדיר הזה. צריך להבין, זה היה גורד שחקים שלא היה בעולם כדוגמתו. לא היה בניין ביקום, למיטב ידיעתי באותם שנים, שמגיע לגובה של בית המקדש. איפה שיהודי עומד בירושלים, בחלון, בשבע בבוקר, אומר ברכות התורה או שותה קפה, מרים את העיניים, רואה את בית המקדש מולו. היכל השם הוא ענק, הוא מפואר, הוא נראה כמו גלי ים, רובד בולט, רובד שוקע, אבנים כחול, לבן וירוק, וקרני השמש מפזזות ביניהן. הורדוס רצה הרי לצפות אותו בזהב טהור, מבחינתנו זהב זה גאולת הכותרת, זה שיא השיאים, ואמרו לו חז"ל, לא תשאיר את זה ככה, כעת זה עוד יותר מיוחד. עכשיו זה דומה לגלי ים, וזה לא רק יופי גשמי, זה יופי רוחני. תחילה דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד, אז יש כאן גם יופי מרשים וגם יופי קדוש. הגויים מאוד מאוד מתלהבים מהרושם, מהיופי, ומתארים את זה, מתעדים את זה בכתביהם. רבים רבים, גויים רבים מאוד הגיעו לכאן, נכנסו להר הבית, יכלו לגשת עד אל החיל, עד אל הגדר הסובבת את בית המקדש. הייתה כאן גדר נמוכה, בגובה של 10 טפחים, גובה שקצת יותר משולחן ממוצע של ימינו, ועליה שלטים בשלוש שפות. ביוונית, בלטינית ובלשון הקודש. הכניסה לטמאים ולגויים אסורה, מי שנכנס לוקח אחריות על חייו. דמו בראשו, מה שנקרא בלשוננו. לא עשו לו כלום. זה לא מיטה בידי אדם, זה מיטה בידי שמיים. אבל הגויים הכירו את כבוד השם, מי שהגיע לכאן עמד נרעש מול הדר כבוד השם, ואף אחד לא חלם להיכנס פנימה. היוונים בתקופה העצובה של ההשתלטות היוונית וגזרות היוונים, הם פרצו את 13 הפרצות בגדר הזאת, מתוך התרסה. הנה הגדר שדרכה לא נתנו לנו לעבור, אבל כל השנים הגויים התקבצו סביב, הגיעו עד הגדר, שני שלטים כאלה עם הנוסח המקורי של הכניסה לגויים אסורה, שני שלטים כאלה נמצאים עד היום. אחד במוזיאון באיסטנבול, השני חלק של שלט נמצא כאן במוזיאון רוקפלר, בעיר העתיקה, ורק היהודים נכנסו פנימה, זה בית של אבא, זה בית פרטי, פה לא תיירות וטיילת, פה באים ילדים לבית של אבא שלהם. אנחנו צועדים ברחוב העתיק, אנחנו יורדים במדרגות שבהם ירדו יהודים בתקופת התנאים, בתקופת בית המקדש. אנחנו מגיעים אל הכניסה אל הרחוב, ושים לב בצלל, כשאנחנו מסתכלים על הרצפה, אפשר לראות את החורים, את שני הבריחים, את שני הצירים. היו כאן שתי דלתות עץ גדולות שסוגרות את פתח המבוי. הצירים שלהם מחוררים בקרקע עד היום. הבריחים, החורים, הבריח שנכנס לתוך האדמה, חורי הבריח נמצאים עד היום. ככה סגרו את המבוי, ומי גר בתוך המבוי? יש כאן בית. אפשר לראות את הבית, אפשר לראות את מרתף הבית, כנראה מרתף היינות, ממנו מעלים את היין בשביל 4 כוסות. אפשר לראות את רצפת הבית, את רצפת הפסיפס, היהודי שגר פה, הלוואי לא יודעים מי הוא, אבל הוא גר הכי קרוב לבית המקדש. זה הממילה שלה, זה רחב יממילה היום, זה יהיה שיקוף עלוב למה שהיה כאן. היהודי הזה הוא שכן של בורא עולם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. לאבא שלנו היה כתובת, היה לו בית פה בפנים, וכאן יש יהודי שגר ממש לידו.
הכל מסביבנו סלעים, סלעים אדירים. עשרות טונות משקלו של כל סלע, ומאחורי כל אחד מהסלעים האלה סיפור היסטורי. הרב גולדווסר, אני אומר לאיש שאני מלווה בשקיקה כבר דקות ארוכות, האבנים האלה מדברות אלינו, במיוחד עכשיו, כשמגיע 9 באב.
בצלאל, תראה את הקיר הזה. זה קיר מאוד מאוד עצוב. זה קיר שגם ראו, רבים טעו בו הלכתית. אנשים ראו קיר ענק, וראו שהוא עשוי מאבני כותל, אי אפשר לטעות, אפשר לראות את הסיטוט האורדיאני, מה שנקרא, את האבן גזית הענקית, הסלע האדיר, הסלע ששוקל טונות על טונות, האבנים הקטנות פה שוקלות 4 טון, יש כאן גם אבנים של עשרות טונות ומאות טונות, והסלע הזה מסוטט, הפנים שלו חלקות וישרות, ויש לו עוד מסגרת סביב. זה נקרא סיטוט אורדיאני, אורדוס המלך עשה את זה רק לבית המקדש ולמערת המכפלה. שתי המקומות הבודדים בעולם שמסוטטים בסיטוט הזה. הורדוס היה בנאי גדול, הוא בנה את מצדה, בנה את קסריה, בנה את ההרודיון, אבל אלה המקומות היחידים שהוא בנה עם היופי המיוחד, שלא ראה, מי שלא ראה בניין הורדוס לא ראה בניין נאה. והנה אנחנו רואים קיר שלם בנוי מהאבנים האלה, והיו כאלה שחשבו שפה זה הכותל, ואסור לעבור אותו, כי אולי זה כניסה להר הבית, אבל לא. הלוואי שזה היה הכותל, זה הכותל החרב. זה האבנים שהיו מושלכות כאן במשך מאות מאות שנים, מפוזרות בכל הסביבה, ואף אחד לא התייחס אליהם ולא הסתכל עליהם. והגיע לכאן מלך מוסלמי בערך 700 שנה אחרי החורבן, ואסף את האבנים ועשה מהם ארמון לעצמו. באו בפריצים וחיללוע. אנחנו נמצאים ליד הקיר החיצוני של הארמון האומאי, אבל הקיר הזה, במקור, האבנים זה אבני כותל. תראה את האבנים המסכנות, אבנים שהפילו אותם מראש החומה, והן מרוססות לגמרי. תראה את האבן הזאת ששוכבת פה ככה עקום, איך היא מרושטת, רואים איך היא נפלה מגובה של עשרות אמות, התרסקה, קיבלה מכה חזקה ברצפה בתשעה באב אז, בתשעה באב תו תו חף חת, והייתה מונחת ככה סדוקה ושבורה המון המון שנים, עד שבא המלך המוסלמי, הערבי, ועשה מזה ארמון לעצמו. האבנים האלה מתרומת הלשכה. מאיפה יש את האבנים האלה? יהודים בכל העולם חסכו מפת לחמם ותרמו מחצית השקל. הכספים האלה הגיעו מכל העולם ונאספו בבית המקדש. לא בכל הכסף משתמשים לקורבנות, כי יש באמת המון המון כסף, מרימים מתוך הערימות דינרים האלה, מרימים כסף לקורבנות, מעלים אותם למזבח בכל בוקר ובכל ערב, כל יהודי איפה שהוא יגור, בארגנטינה ובאורוגוואי, באירופה ובארץ ישראל, איפה שהוא גר, הוא יודע, יש לי חלק בקורבן שמקריבים בבוקר. אני תרמתי אחוז מסוים, פרומיל, בתמיד של בין הארבעים, אבל מה שנשאר, תרומת הלשכה. עוד צורכי בית המקדש, ולמשל, קנו את האבנים האלה. אבני החומה נעשו מתרומת הלשכה. אלה האבנים שנעשו מהלב של אבותינו, ובחורבן הם צנחו כאן סביב, עד שהלך אותו מלך אומי, ובנה להם ארמון לעצמו. הארמון הוא ענק, הוא היה נמצא כאן מכל הצדדים, נשאר רק הקיר הזה.
אנחנו הולכים כאן ברחוב, הרחוב שקרוב, קרוב ל...
אבנים שתיארת,
מתקרבים כבר כמעט לחלק הדרומי של הכותל המערבי, ניצבת כאן אבן ענקית שבימינו מנוף מרים אותו בקושי. מי הרים אותו? מה הוא?
אם נסתכל עליה, הניחו אותה כאן או שהיא נפלה כאן כשהפנים שלה מוסתרות מאיתנו. אם נשקיע להציץ מצד שני, בצד שבו היא סמוכה אל הקיר שמאחוריה, נוכל לראות בה את אותו סיטוט מפורסם. זאת אבן כותל, ואי אפשר לטעות בה. אם יש בה את הסיטוט מהצד האחורי, זאת אומרת שהאבן הזאת עמדה כחלק מכותלי הר הבית. זאת אומרת שהצד שכרגע פונה אלינו, הצד הזה ראה את בית המקדש. האבן הזאת ראתה את המקדש בכבודו, והקיר הזה היה קיר שבו עולי הרגלים הגיעו, ונשענו עליו, התיישבו לידו עד שיגיע תורם להקריב את הקורבנות, ובמרכז האבן יש חור, חציבה, סדק, משהו מאוד מאוד לא ברור. לא הבנתי מה זה. עד שהגעתי לגמרא במסכת סוכה. היהודים בחול המועד סוכות, ערב שבת. ערב שבת חול המועד סוכות. בבית המקדש נוטלים לולב גם בשבת. אבל, בירושלים אסור לטלטל, אז 20 דקות לפני הצפצוף, רבי יהושע בן חנניה אומר לבן שלו, יוסי, קח את הלולב, רוץ להר הבית, תשים אותו שם. ואותו דבר שלחו את הלולבים רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי טרפון וכל יהודי ירושלים. בהר הבית הצטברו עשרות אלפי לולבים. חיכו לבוקר. הגמרא מתארת איך שבבוקר מחלקים את הלולבים לכולם. בהתחלה מנסים לבחור, ואחרי זה מתייאשים, אומרים כל אחד ייקח לולב אחר. ואיפה שמרו את הלולבים? אומרת הגמרא, בגב היצטבה. הנה גב היצטבה. הנה היצטבה, הנה הקיר, המרפסת שסביב הר הבית, וחצבו מקום ללולבים. כאן היו עשרות או מאות לולבים בשבת חול המועד בבוקר. זאת האבן הבודדת שעומדת כאן ככה, אבל כנראה כמותה היו עוד עשרות אבנים.
אפשר לומר על האבן הזו, והאבן הזו, אחת מאלפי אבנים מצבה, כי אם זה בית אלוקים, כאן היה בית אלוקים, עוד מצבה לבית האלוקים שהיה וחרב.
כן, והסיפור שעוד מסופר באבן, במה שחקוק, הסיפור חקוק באבן.
הגענו אל הכותל הדרומי.
הדרום הערבי. אנחנו בפינה הדרום הערבית של הר הבית. הר הבית עמד ועומד עד היום, והוא מבנה אדיר ממדים. אין הרבה פרויקטים של בנייה בהיסטוריה, בממדים ובעוצמה של הר הבית. כמה שגורדי שחקים שנבנו מאז, ואיזה פרויקטים ארכיטקטוניים, וכמה שיש היום מנופים, ואפשרויות הרבה יותר מאז, אבל הפרויקט בנייה הוא באמת באמת יוצא דופן. המקום הוא כל כך גדול וכל כך עוצמתי, והרומאים לטשו עיניים להחריב אותו. אז הם באו להחריב את כל ארבעת הכתלים, וחזל מספרים לנו, נשבע הקדוש ברוך הוא לכותל מערבי שלא יחרב לעולם. ואנחנו מגיעים לכאן, אחרי 1900 שנה מאז שחזל כתבו את זה, ורואים שכותל צפוני חרב, כותל מזרחי חרב, כותל דרומי כמעט כולו חרב, והכותל המערבי קיים שלם.
לכל אורכו.
לכל אורכו. כמעט 500 מטרים. הייתי ילד, אז הגננת סיפרה לנו שכיסו את הכותל המערבי בהשפעה. באתי לכותל, התעוררו לי קצת עירורי כפירה בגננת, עשרות מטרים, תביא אשפטונים מאנטרטיקה ועד קנדה, איך תכסה אותו בהשפעה? אבל הגננת שלי צדקה, הכותל מכוסה בהשפעה. רוב הכותל מכוסה פסולת עד היום. נסתכל קדימה. אנחנו עומדים כאן ליד הכותל בחלק הדרומי שלו, יש כאן הר ענק, ערמת ענקית של פסולת בנייה ובוץ ולכלוך וסלעים של 2,000 שנה, מאחורי הערמה הזאת, שנקראת היום גשר המוגרבים, מאחורי הערמה הזאת יש את רחבת הכותל שבה אנחנו מתפללים. כמה עשרות מטרים של רחבה, עוד פעם כותל פנוי, אבל גם כשאנחנו עומדים בכותל, אנחנו עומדים באמצע הקיר, הרי חצי כותל נמצא בתוך האדמה. אנחנו הרי עומדים על ערמת השפעה ענקית. זאת אומרת שהכותל מכוסה גם בגובה.
ערמת ההשפעה הזו הייתה קיימת לפני שחרור הכותל המערבי, לפני למעלה מ-50 שנה. הנמיכו אותה עוד, ועוד היה ניתן להנמיך, כפי שרואים מכאן, עוד לפחות 40 מטרים, 30-40 מטרים.
כן. עוד שני נדבכים הם הורידו, אבל אי אפשר להוריד מדי הרבה, כי אז זה היה מאוד מאוד קשה לאנשים להגיע לרחבת הכותל. אז השאירו את חצי מהערמה השאירו, והכותל בגלות. זה עוד החלק הקל של הגלות של הכותל. מה קורה אחרי רחבת הכותל? איפה שהרוב המוסלמי בנוי על הכותל, הבתים של המוסלמים, הם הקפידו לבנות הבתים
עד הכותל. מעל המנהרות שמוכרות לנו בתוך רחבת הכותל המערבי.
כן, אנחנו מכנים את זה מנהרות, זה לא מנהרה, זה הרי אותו מפלס של רחבת הכותל בחוץ, אותו מפלס בפנים. למה זה מנהרה? כי הלכו המוסלמים ובנו את הבתים שלהם על הראש שלנו צמוד לכותל, ויש שם בתים שהכותל הוא הקיר של הסלון, ותולים תמונות על הכותל. זה במקרה הטוב. במקרה הגרוע יש שם בתים שהכותל הוא הקיר של השירותים והאמבטיה. אנחנו בגלות, היום אנחנו בגלות. הכותל המערבי כולו קיים, כי נשבע לו הקדוש ברוך הוא שלא יחרב, ולא זז השכינה מהכותל המערבי, אז הוא נמצא כולו, אבל חלק ענק ממנו, רובו בעצם, מוסתר. רובו בגלות, במסתרים דבקי נפשי.
מתועד ברבות השנים ניסיונות להרוס את הכותל המערבי, ניסיונות בניגוד להבטחה של הקדוש ברוך הוא, ואני מדבר על ניסיונות כמובן של הגויים לדורותיהם.
הרב נויגרשל סיפר לי שבאחת ההרצאות שלו בערכים, הוא תיאר את נבואות הנביאים שהתגשמו ונבואות חז"ל שהתגשמו, וכאחת הנבואות הבולטות הוא תיאר את הנבואה של נשבע הקדוש ברוך הוא לכותל שלא יחרב. חז"ל אמרו את זה לפני 1,850 שנה, נאמרו דברי חז"ל הללו, ומאז ירושלים חרבה לפחות 10 פעמים. תסתכל סביב, הכל חרב, כל הבתים כאן, הרי ירושלים עברה מהרומאים, ביזנטים, מוסלמים, צלבנים, אומיים, ועוד פעם צלבנים, וטורקים, ובריטים. כל כך הרבה מלחמות עברו על ירושלים, והיא כולה חרבה, ורק הכותל עומד קיים. אז הוא סיפר לי שהוא אמר את זה בהרצאה, וכשהוא סיים ניגשו אליו זוג, והאישה אמרה, כבוד הרב, אני חוזרת בתשובה, ובעלי הולך לנסות לפוצץ את הכותל. ועברו מאז 30 שנה, והוא עדיין עומד. אבל אם נהיה יותר נתרצן לרוח הימים, אז חז"ל מספרים שהם ניסו להחריב את הכותל אז, והקדוש ברוך הוא לא נתן להם. תראה, את הכותל הדרומי הם החריבו. אנחנו מסתכלים קצת פנים על הכותל הדרומי, רואים שכולו חדש. יש כותל דרומי. יש כותל דרומי כי לצערנו היום הוא הקיר של מסגד אל-אקצא. אז הם בנו את הקיר הדרומי מחדש, אבל זה אבנים חדשות. הפינה הדרום-מערבית קיימת אותנטית. את זה מאוד מאוד קשה להסביר למאזינים שלא רואים בעין, אבל זה בנוי כמו קפלה. איך ילד בונה קפלה שרוצה שזה יהיה יציב? הוא בונה אבן אחת לדרום, אבן אחת למערב. וזה מה שקורה פה. שים לב, ואני מציע לכל מי שיגיע לכאן במשך בין הזמנים, במשך אלול, תשרי, כל מי שיראה את הפינה הזאת, היא מדהימה בארכיטקטורה שלה. יש כאן אבן אחת שהאורך שלה הוא לכיוון מערב, והאובי לכיוון דרום. האבן שמעליה, האובי לכיוון מערב, והאורך לכיוון דרום. מה אתה אומר בצלאל, המאזינים יבינו מה אני מתכוון?
ותראה את האורך.
ואיזה אורך?
ותראה את העומק שלה.
כשרואים עומק של אבן, עומק ממוצע של אבן זה 1.5 מטר. והאורך, יש כאן אבנים של 8 מטרים, 10 מטרים ומעלה. יש כאן אבנים שהמשקל שלהם למעלה מ-300 טון ואפילו 400 טון. וזה היסודות של הר הבית. כל ההר בעצם בנוי על הפינה הזאת. והיא מתנסית כאן בגובה של עשרות נדבכים. וזה הכותל המקורי מיסודותיו. אם הכותל הדרומי, אם הפינה הייתה מתפרקת, גם המערבי היה נופל, כי הם פשוט אחוזים אחד בתוך השני. אבל איך שנגמרת הפינה שחייבים כדי לאחוז את המערבי, משם כבר אין שבועה של הקדוש ברוך הוא, אז הדרומי חרב, אבל המערבי כולו קיים.
ירנו קודם שאנחנו במקום הכי נמוך של הכותל המערבי בעצם, בחלק הדרומי שלו. מפלס נמוך בעשרות מטרים מהרחבה המוכרת לכולנו של רחבת התפילה של הכותל המערבי. כאן, במקום הנמוך הזה, הכותל, כמה הוא עוד עמוק באדמה? יש לנו יכולת לשער, להעריך?
אנחנו מגיעים כאן לגובה המקורי, ככה זה היה נראה אם היינו פה לפני 2000 שנה, כי הנה הרחוב האותנטי, הרחוב המקורי בו צעדו אבותינו. כאן הם צעדו עם הקורבנות, עם המנחות, עם הנסחים, בלב פועם לקראת הכניסה לבית האלוקים.
ומכאן היו נכנסים כאן?
אנחנו בואו נרד על הרחוב ונראה את הדרך של עולי הרגלים. הכותל, יש כאן עוד 2-3 נדבכי כותל מתחת האדמה בתור יסודות לחיזוק, אבל בעצם זו ההתחלה של הכותל שהם ראו ושאנחנו יכולים לראות. אנחנו אומרים בתשעה באב, בקינות שרבי יהודה לוי, מיתנני מתהלך במקום בו נגלו אלוקים לחוזייך וצירייך. רבי יהודה לוי בחוץ לארץ ומשתוקק להגיע למקום שבו הסתובבו נביאים, למקום שבו הייתה שפוכה רוח הקודש על בחירייך, זה נאמר על המקום הזה. במקום הזה ממש, על המרצפות הללו, הסתובבו תנאים, אנשי אלוקים, בעלי רוח הקודש. כאן לכולם יש רוח הקודש. חזל אומרים, שמחת בית השואבה שמשם שואבין רוח הקודש. יהודים יוצאים מבפנים, יוצאים מבית המקדש, אחרי הקורבנות, אחרי הסמכתם לפני השם אלוקיכם, ומסתובבים במחשבות מרוממות, ואלה המרצפות המקוריות. אנחנו רואים את אבני השפה משני הצדדים, את הרחוב הרחב, ולא הייתה רכבת קלה. לא היו אוטובוסים. זה רחוב רחב בשביל מאות אלפי עולי הרגל. יש כאן רחוב כפול, לא יומן כי יסופר. ואת זה, את זה אני לא יודע כמה תשמע ממדריכים של הציבור הכללי, אבל חז"ל אומרים שבכל ימות השנה התיאורים הולכים בצדדים והתמאים באמצע. מגיעים הרגלים, אז התמאים הולכים, נשמתים לצדדים והתיאורים באמצע. הייתי, למדתי את המשניות, לא הבנתי איפה זה אמצע, איפה זה צדדים, אמה, 200, 400. כמה זה אמצע? כאן רואים את זה. יש כאן רחוב מאוד מאוד רחב וזה לא הספיק להם. רואים את שורת החנויות הצמודה לכותל? ממש צמוד לכותל, היו שורה של חנויות, אנחנו מסתכלים מצד השני של הרחוב, החנויות עוד עומדות. במרכז הלכו עולי הרגל, ומשני הצדדים מכרו כבשים, יין לנסחים, קמח למנחות, קיני יולדות, פה היה צ'נג'ר של מטבעות מעשר שני. החנויות עומדות, ועל החנויות עשו עוד רחוב. יש מדרגות שעולות לגג החנויות ולכל האורך, על כל הגג יש עוד רחוב. רחוב לתיאורים במרכז, פה הולכים היהודים שנכנסים לבית המקדש, ורחוב לטמאים שהולכים בצד כדי לא להפריע לעולי הרגל. אבל מה קרה לרחוב הזה? שבמקום הזה הוא שקע פנימה. אנחנו צריכים להרים עיניים למעלה, ונראה שמעל הראש שלנו הייתה כניסה להר הבית. יש כאן קשת. את הסוף שלה, את החלק שלה שצמוד לכותל המערבי רואים עד היום וקוראים לה קשת רובינסון, על שם החוקר שגילה אותה. הייתה כאן קשת ענקית שכיסתה את כל הרחוב שבו אנחנו עומדים. עכשיו, אנשים מגיעים היום, יכולים לעמוד כאן בשמש. יהודי שהיה מגיע לכאן אז היה עומד בצל, כי קשת ענקית חופפת מעל ראשו, ואז מטפסים במדרגות, עולים אל הקשת, וממנה ממשיכים לטפס עד שנכנסים לתוך הר הבית. הגיע 17 בתמוז, הובקעה העיר, הרומאים שוטפים את כל הרחובות, דם יהודי נשפך בחוצות ירושלים, ומגיני העיר נכנסים לתוך ההר. עד 17 בתמוז, חומות העיר הגנו עלינו. מ-17 בתמוז למשך 3 שבועות, העיר הייתה למשיסה, והכהנים והמגינים והלוחמים נמצאים בתוך ההר, והכותל המערבי, הכותל הדרומי, הכתלים האלה, הם היו הכתלים שחצצו בין הרומאים לבין בית המקדש.
יושבי בית המקדש.
כן. וכאן יש קשת כניסה. ואם הם יוכלו להיכנס פנימה, ישעטו לפנים וישרפו את הבית, אז איך, מה עושים לקשת? מוציאים את אבן הראשה. הקשת עומדת בלחץ. מוציאים את האבן המרכזית, ובבת אחת הקשת האדירה קורסת על הרצפה, שוברת את המרצפות, וכך הן מנופצות עד עצם היום הזה.
2000 שנה של הניפוץ הזה על הרצפה, מערב תשעה באב, כמעט 2000 שנה, עד היום.
פה רואים את התקופות היפות, ורואים את החורבן בבת אחת, באותו רחוב. יש כאן מחילה תת-קרקעית, שהולכת עד לעיר דוד למטה, שבתוכה התחבאו יהודים במהלך המרד, אחרי חורבן הבית והרומאים משתוללים ומסתובבים עם עיניים שטופות דם וחרבות מגואלות, מסתובבים בחוצות ירושלים והיהודים בורחים למטה למנהרה ונתפסו ונרגו שם, השם יקום דמם. מצד אחד הרחוב הזה זה המקום הכי שמח, הכי מיוחד, החנויות האלה. החנויות של הקורבנות, של המנחות, עוד יש כאן מקום שרואים את התופסן שבו תופסים את הכבשים. היה כאן יהודי שהיה מוכר כנראה כבשים לקורבנות, ועוד רואים את התופסן של מיתרי הכבשים, ואני ביקשתי מאמא שלי שתחיה לאורך ימים, שבפעם הראשונה שנגיע לבית המקדש, אני בא איתה ביחד. כי עליי עדיין לא הקריבו קורבן יולדת. אני, כל יהודי שנולד, אמא שלו צריכה להקריב עליו קורבן יולדת, על בן בן 40 יום ובת בת 80 יום, ואמא שלי עוד לא הקריבה עליי, ואמא שלך עוד לא הקריבה עליך. וכל השומעים שלנו נולדנו בתקופת הגלות ועדיין לא הקריבו עלינו.
ככהן אני אזכה להיות הכהן שיקריב.
שתקריב את הזה. אז בוא נתאם את זה כבר עכשיו. אני אבוא עם אמא שלי וניקח כאן זוג תורים או בני יונה. אני אוחז את היונים כל הדרך ועוד לא נקדיש אותם. היהודים נהגו שבמשך הדרך לא מקדישים את הקורבנות כדי שלא למעול בהם חלילה. אני אשען על הכבש, אני אשתמש בו במשהו, זה יהיה מעילה בקודשים. נלך איתם כשהם חולין. ניכנס פנימה בשערים האדירים ששערי חולדה, נתקרב לשער הנשים, ואמא שלי תוחז את שני הציפורים ותגיד, ריבונו של עולם, ישראל שנולד לי, שיגדל לכל טוב וליראת שמיים, ושאזכה לרוות ממנו רוב נחת, ויוצא לו למסור שיעורים מכל מיני מקומות ושאנשים ישמעו ויתחזקו, ולצידה תעמוד סבתא שלי שתחיה לאורך ימים טובים, ותסמוך ידיים על קורבן או תוחז את ציפורים, ותאמר, ביתי שנולדה לי, שתגדל לכל טוב, תתפלל לידיה שחיים, שירבו נחת מהנכדים והנינים שלהם, ולצידם תעמוד אשתי עם ציפורים על הילדים שלנו. ואז אתה ככהן תבוא, תיקח את כל הציפורים, ותעלה אותם למזבח, ואנחנו נראה אש יורדת משמיים ואוכלת אותם. אני רוצה לראות את הקורבן שלי מתקבל לרצון לפני בורא עולם. זאת פריבילגיה לאלה שנולדו בתקופת הגלות. מי שהיה בזמן הבית, אז כשהקריבו את הקורבן שלו, הוא היה תינוק. אבל אנחנו נזכה לראות את הקורבן שלנו קרב.
אנחנו מתקדמים. כאן, סביב להר הבית, קרוב קרוב לאבנים הקדושות של הכותל שמקיפות את ההר, עליו עמד בית המקדש בתפארתו, וכאן הוא נחרב ונשרף בתשעה באב. כאן, ברחוב עולי הרגל בו אנחנו צועדים, ממש מתחת לרחבת הכותל המערבי, בצד הדרומי שלו, עשרות מבנים עתיקים, חרבים וערוסים. אבל בתוכם, היסטוריה. מבחוץ קשה לדעת מה תומנים המבנים העתיקים והערוסים האלה. הרב גולדווסר מתקדם איתי עוד כמה צעדים, ממששים את האבנים, עולים במדרגות, מדרגות של אבן שמונחות כאן זו על גבי זו, כבר יותר מ-2000 שנה, ללא שינוי.
בוא ניכנס פנימה על החצר המקבילה. מה לדעתך יש בחצר הכי סמוכה להר הבית?
מן הסתם חצרות של בתים, מקווה, בית כנסת, בתי מדרשות.
עלית על זה, מקווה. הרי לא ייכנס אדם לבית המקדש עד שיתבול. ומיליונים צריכים לטבול בעת ובעונה אחת. והנה חצר המקוואות לפנינו. מצאו אותה כשחפרו אותה אחרי מלחמת ששת הימים. וזה כל כך מיוחד ומרגש לראות חקוק באבן מה העסיק את אבותינו כשהם היו בדרכם לבית השם. אנחנו עומדים במרכז החצר. וסביבנו מכל הצדדים יש מקוואות.
מתחם המקוואות.
כן. אנחנו כביכול במלתחה, אנחנו במרכז החצר, וסביבנו מכל הצדדים יש בורות טבילה. לפחות 12 בורות טבילה נמצאים רק בחצר הזאת, והייתה בעיה. הייתה בעיה כי כשטובלים בעצם בכאלה מסות, ואם התמי יגע בתהור, הוא כבר יצא, והוא עוד לא, והגעו אחד בשני, אז איך אומרת המשנה? הכלים הנמצאים דרך ירידה לבית התבילה טמאים. כלים שנמצאים דרך עלייה מבית התבילה טהורים. למדתי את המשנה כילד ולא הבנתי. יש דרך הלוך למקווה, יש דרך חזור מהמקווה. פה רואים את זה בעין. בכל המקוואות, במרכז המדרגות יש מעקה. בוא ניגש יש שם, למקווה ההיא, שם רואים את זה כל כך בולט, כל כך יפה.
אנחנו צועדים כאן בין המקוואות, בדרך למקווה הזו, והנה... חבל שאנחנו רק בתיאור ברדיו ואי אפשר לראות את זה, אבל כל אחד יכול לבוא לראות את זה בעיניו. היסטוריה שלא השתנתה 2000 שנה. המדרגות למקווה.
המדרגות חצובות בסלע מאז, והטמאים יורדים מצד ימין, טובלים למטה בבור הטבילה ויוצאים מצד שמאל.
ונזהרים לא לגעת בזולתו.
באמצע יש מעקה, וצרידי המעקה אנחנו רואים עד היום. המעקה הגבוה יותר, יש מקומות שרואים אפילו כמו 3 גרמי מדרגות. היה גרם ימני לרדת, גרם שמאלי לעלות וגרם אמצעי ריק כדי שלא יגעו בטעות אחד בשני. והסיסטם הזה חוזר על עצמו עשרות פעמים רק במה שהתגלה, רק במה שאנחנו רואים בעין. נחשוב על רחבת הכותל שבה אנחנו מתפללים. אותה לא חפרו, כי אנחנו צריכים לעמוד ולהתפלל. אבל מתחת הרגליים שלנו, אם נחפור, ככל הנראה נמצא עוד מקוואות רבות, ואת חלקה חפרו לאחרונה. איפה שמסתובבים כאן, סביב הר הבית, הכל מלא במקוואות. ואין לנו מושג היום, אתה יודע, אנחנו לא יודעים מה זה להיות טהור. לא ניסינו אף פעם, אנחנו נמצאים בתוך אמבטיה ענקית של תומה, 1800-1900 שנה. אחרי החורבן, כל זמן שהיה להשיג אפר פרה, יהודים טיפסו על קירות ישרים. כל זמן שהיה להשיג אפר פרה, בערך 200 שנה אחרי החורבן, יהודים עדיין דאגו להיטהר. הם לא חייבים, ואין מקדש ואין קורבנות, אבל מי שחווה את חוויית הטהרה, שאין לי צורה לדמיין אותה בכלל, אני תמה מיום היוולדי, אין לי מושג איך זה נראה, אבל מי שחווה שבת כשהוא טהור, ותפילה כשהוא טהור, לא רוצה לוותר על זה בשום אופן. היהודי אחרי טבילה ואחרי טהרה, ובדרך כלל זה גם אחרי הזעת אפר פרה, מתכונן ככה ברגעים האחרונים לצעוד בדרך הזאת שעולה לבית המקדש, הוא הולך להיכנס כשהוא טהור, ולקבל את ההשראת שכינה, יראה כל זכורך. מסביב סביב אפשר עוד לראות את תעלות ההשקה, אפשר לראות את האינסטלציה העתיקה, אפשר לראות את המים שמצטברים על הגג, ובצינורות אבן כאלה שלא יפסלו אותם, לא יהפכו אותם לשאובין, הם ירדו לתוך הבורות כדי למלא את המקוואות בשביל כל עולי הרגלים.
קשה לתאר את מה שאנחנו עושים כעת, אבל אנחנו פשוט עושים מה שרוב עם ישראל עושה עכשיו. יושב על הרצפה, רק שאנחנו למרגלות בית המקדש, בית המקדש החרב.
אנחנו למרגלות הכותל המערבי, וכאן, במקום בו אנחנו יושבים, עומדת ערימת אבנים ענקית, ערימת אבני כותל. אבני כותל שהרומאים השליחו מראש החומה כשניסו לשבור את הכותל, ומונחות פה עד עצם היום הזה. החורבן קיים, אפשר למשש אותו. האבנים שהתמשכנו באבונותינו, הרי אנחנו היינו אמורים חדר לשכב פה כך, ואז האבנים היו עומדות, אבל הם חרבו והתנפצו ומונחות כאן בשלג ובגשם וברוח ובשמש 2000 שנה, ואנחנו חיים וקיימים, והם מסרו את עצמם בשבילנו. הרב קוק אמר שיש אנשים שיש להם אב אבן, ויש אבנים שיש להם לב אדם. זה נאמר על האבנים האלו. אבני כותל מיום החורבן. אין מקום שמרגישים את החורבן כל כך קרוב וחי כמו המקום הזה. האבנים הן מפוזרות על פני כל הרחבה הזאת, למרגלות כל הכותל המערבי והדרומי. לנוחות המבקרים והמטיילים אספו את כל רימת האבנים למקום אחד. אבל הכל אבנים שמקפיאות את סיפור החורבן להיום. ב-17 בתמוז הרומאים פרצו אל העיר. מגיני העיר הצטופפו בתוך ובתוך הר הבית וחרדים לבאות. מ-17 בתמוז כבר לא היו קורבנות. מ-17 בתמוז בטל התמיד, זאת אומרת בית המקדש עומד, אבל קורבנות אין. ולא אריח בריח ניחוחכם, אומר הפסוק. הבית קיים, אבל כבר אין קורבנות, אין אש, אין את הנס הזה של הרוח שלא מנצחת את עמוד האשן. הבית נמצא, אבל ריק. כבר אין להשיג ברעב הנורא שהיה בירושלים, כבר אין להשיג כבשים. הכהנים כבר כמעט כולם בעלי מום. וכך הם נלחמים בית המקדש כמו בפרפורי הגסיסה שלו במשך 3 שבועות. יום שישי, זין באב, הרומאים פורצים פנימה לתוך הר הבית.
הביאו לעינה את מכונות הניגוח, ותנגחו כבר בחומה!
אנחנו לא רואים את זה כאן, כי הפריצה הייתה מכיוון צפון. מצפון תיפתח הרעה, אומר הנביא. הפריצה הייתה מהאזור שהיום נקרא הרובע המוסלמי, פחות סימפטי כעת להסתובב שם, ושם באמת הכותל הצפוני חרב לחלוטין, משם פרצו הרומאים לתוך ההר. והכהנים ומגיני המקדש מתכנסים לתוך חומות העזרה. כל רחבת הר הבית, כל הרחבה אליה נשואות עיניים יהודיות מכל העולם, נשטפת באלפי אלפי חיילים רומאים. המגינים עשו תרגיל. הם מילאו את כל הרחבה בקרשים, תבולים בחומרי בערה. יד נעלמה הציתה אותם, ואלפי רומאים נשרפו. אבל נגזרה גזרה. הרומאים מתו, אבל נחילים נחילים של חיילים רומאים אחרים באו מאחוריהם. מגיני העיר נמצאים בתוך בית המקדש. החומה הדקה של העזרה זה כבר לא חומת הגנה, זה כבר לא החומה האדירה שאנחנו מכירים של הכותל המערבי. זה חומה של בית השם, זה חומה לכבוד, זה חומת פאר, זה לא חומה של הגנה. הם נמצאים בפנים, והחומה הדקה הזאת מפרידה בינם לבין הצרים אליהם מבחוץ. שבת ח' באב. אין קורבן תמיד, אין קורבן מוסף. לפנות ערב מוציאים את לחם הפנים מיכל השם, מהקודש. אני לא יודע אם סידרו לחם פנים חדש. אין לנו תיעוד בחזל, האם עוד היה להשיג קמח, אם עוד הצליחו לאפות באותו יום שישי עצוב ולחוץ ומפחיד, זין באב, אם עוד הצליחו לאפות לחם פנים חדש, אין לי מושג, אין לנו תיעוד. אבל ככל הנראה הורידו משולחן הפנים את לחם הפנים, והכהנים בעזרה שמלאה באבני בליסטראות. הרומאים עומדים מבחוץ ויורים אבני בליסטרה, יורים גושי אבן ענקיים פנימה, והיהודים הכהנים נצמדים לקירות ואוכלים את לחם הפנים בפעם האחרונה. וכשמסיימים הם מברכים את ברכת המזון ומגיעים לרחם נא השם אלוקינו על ישראל עמך ועל ירושלים עיריך ועל ציון משכן כבודך ועל מלכות בית דוד משיחך ועל הבית הגדול והקדוש שקרוי שמך עליו. אצלנו זה כבר בלשון עבר, אצלם זה היה בלשון הווה. הם מסיימים את רחם נא ומתחילים רצי ואחליצינו ומבקשים שלא תהיה צרה ויגון והנחה ביום מנוחתנו. ריבונו של עולם, תן לנו לגמור את השבת הזאת כשאנחנו נמצאים בבית שלך, שהאסון לא יקרה בשבת. ויצאה השבת ואנחנו עדיין בבית המקדש, ומגיע ליל תשעה באב, וכולם הולכים כדורנית כי יודעים בדיוק מה היה פה בתאריך הזה לפני 420 שנה. כולם יודעים, ליבה לפומה לא גליה, לא מעיזים להסתכל אחד לשני בעיניים, אבל כולם יודעים שבלילה הזה, לילה מועד לפורנות, תשעה באב, העם בוכה למשפחותיו ונגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. וביום הזה, לפני 490 שנה בעצם,
היה 70 שנה של גלות בבל.
כן, חרב בית ראשון, וכעת שוב מגיע תשעה באב, וכולם יודעים שמגלגלים חובה ליום חייו. המשמרות של הרומאים בחוץ, אבני הבליסטרה, אל הברזל נוגח בחומה הדקה, ואין קורבנות, וכולם מסתובבים תרוטי עיניים, פוחדים, בוכים ומתרגשים, רגעי פרידה מהולים בהמון פחד והמון עצב. בחוץ נשחטו יהודים, היה נורא והיום. רבינו המהר"ל אומר, הרי כשטיטוס נעט את חרבו בפרוכת, יצא דם מהפרוכת, אומר המהר"ל, הנס לא קרה סתם. הנס קרה כי עמו אנוכי בצרה, כשדם יהודי נשפך בחוצות ירושלים, אז כביכול, כביכול נשפך דם למעלה. הייתה באמת תקופה נוראה. ויום תשעה באב, שעה ועוד שעה, ועובר חצות היום, ולא יאומן כי יסופר, נכנס אל המקדש כהן עם קורבן קטן בידיו.
מאיפה הביא קורבן?
לא ברור, לא מובן מאיפה זה הגיע. השערה שלי, כיוון שכבר הובקעה העיר, כיוון שכבר אין שומרים על החומה, אז כנראה שהוא הגיע מאחת מהעירות הסביבה ששם כן הצליחו לשרוד, הם היו מחוץ למצור, מחוץ לרעב, אז כן הצליח לשרוד איזה כבש, והוא נכנס איתו במחילות התת-קרקעיות הרבות שהיו סביב ירושלים לכניסה אל תוכה, הייתה הרי מחילה שנכנסה מהעיר ממש לתוך בית המקדש. ואומרת הגמרא, נכנס כהן עם קורבן ביד. וכולם סבים עליו ואומרים, בואו נקריב קורבן אחרון. החברים, הולכים להרוג אתכם עוד רגע. הרומאים פורצים פנימה. נכון, אבל קורבן אחרון. אמרו הלוויים, אתם לא הקרבתם כמה שבועות? אנחנו כבר לא שרנו כמה שבועות. אם אתם נעמדים להקריב, אנחנו נעמדים לשיר. לשיר? תשעה באב. החורבן נושף באורפינו, עוד רגע הרומאים פורצים פנימה. אבל ככה זה עם ישראל. הקריבו את הקורבן, הלוויים נעמדו על הדוכן. זה היום ראשון, והם בטעות, בהשגחה פרטית של דין, הם שרו את שיר של יום רביעי. כן נקמות השם, כן נקמות הופיע, ינסה שופט הארץ השב גמול על גאים. ובאמצע השירה, לצלילי התזמורת של הלוויים, עם הכינורות, המצלתיים והנבלים, הרומאים פרצו פנימה אל המקדש. הם עמדו לשנייה בהלם, מול המזבח, עם האש שמתאמרת מהמערכה, עם עמוד האשן שעולה, ואז בסנדלים מסומרות גסות, עולים אל המזבח, מעיפים את שיירי הקורבנות, הורגים את הכהנים על מקומם, הורגים את הלוויים על דוכנם, מקהלת הלוויים הולכת ומתכווצת, אבל האחרונים בכל עוז ממשיכים לשיר. הם הגיעו אל האחרון והוא הצליח לשיר כבר כמעט כמעט עד הסוף. הוא כבר הספיק לומר, הוא כבר הגיע לפסוק האחרון, ולפני שלושת המילים האחרונות נהרג על משמרתו. נשארו לו רק המילים יצמיתם השם אלוקינו, והם נשארו לעתיד לבוא ביום נקם ושילם, אז אנחנו נשיר אותם. ויצאנו מאז לדרך ארוכה, אנחנו כבר הולכים בה 1954 שנה, ממשיכים להקריב, ממשיכים להירדף, ממשיכים לשיר. אלה היו הצלילים של תשעה באב אחר הצהריים, וככה עם ישראל הולך מאז בכל הגלויות. לא נכנע, לא מרפה, שמח להיות עם השם, על אף מחיר הדמים הגדול שהוא משלם על כך.
הרב וסטג שהלחין את אני מאמין המפורסם בדרך ברכבת, בדרך לאושוויץ, מבטא בדיוק את הכמיהה הזו לאותם ימים, לחזור לבית מקדשנו, לתפארתנו. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. אנחנו בתשעה באב, לא נשמע את זה עכשיו, אבל כל אחד בטח מנגן לעצמו את הצלילים של האני מאמין המפורסם הזה, שיש קשר ישיר בין הרגעים האחרונים של בית המקדש בתת באב לפני 1954 שנים. קשה להשוות מה שקרה כאן לכל דבר אחר שקרה במרוצת ההיסטוריה, כולל הדבר הנורא שכולנו מכירים כשנות הזעם, השואה הארורה, אבל לי זה צף ועולה מיד. הקשר, החיבור, הדמיון, זה אמנם לא חורבן בית המקדש בשואה, זה היה חורבן העם היהודי, אבל חורבן הוא חורבן. הכל מאותה גלות שהתחילה אז ונמשכת עד היום.
הסיסמה, ההמנון, הריקוד במחנות העקורים אחרי כל שנות הזעם, אז היהודים היו מתאספים בשבתות, בחגים ובכל עת מצוא, אותם יהודים שנחזו בציפורניים והמשיכו הלאה באמונת אומן אחרי כל הסבל שהם עברו, אז השירה תמיד הייתה, או באו עובדים בארץ אשור, בנידחים בארץ מצרים והשתחוו להשם, או שירה של ויפרקנו מצרינו, שבשפלנו זכר לנו ויפרקנו מצרינו. אף פעם לא לקקנו דבש, אבל אף פעם לא הרמנו ידיים, והקדוש ברוך הוא משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, ותמיד איתנו. בבית המקדש עמד ארון הברית, והוא היה ברומטר רוחני. הרי לפי מצבנו הרוחני, כך היו נראים הקרובים, שני הקרובים בדמות של איש ואישה, תינוק ותינוק, את הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. וכשישראל עושים רצונו של מקום, הקרובים פונים זה אל זה. הכהן הגדול נכנס ביום הכיפורים בבוקר, ויוצא החוצה זורח ואומר, יהודים, הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו בעיניים, רוצה את קרבתנו. היה יום כיפורים אחד שהוא יצא בפניו מקורקמות ואומר, בורא עולם מסתובב אחורה, הוא לא רוצה להסתכל עלינו. והיהודים בעזרה, הפרט של בחיות, התעוררו תשובה, הכהן נכנס אחר הצהריים להוציא את הקף והמחתה, והוא יוצא ועל פניו נהרה ואומר, כן, התשובה התקבלה, הקדוש ברוך הוא איתנו. הגיע תשעה באב, והאויבים נכנסו לבית המקדש, והעיזו לטמא את קודש קודשים, וראו את שני הקרובים פונים זה אל זה, והספרים הקדושים שואלים, הרי זה הזמן שלא עשינו רצונו של מקום. אם המקדש חרב, זאת אומרת שהשנאת חינם עלתה וכתרגה למעלה ולא היינו בסדר. אמרו רבותינו שבאמת אם היינו מציצים פנימה כמה ימים קודם, יכול שהיינו רואים שהקדוש ברוך הוא מסובב. אבל אז, באותם רגעים קשים ועצובים של תשעה באב אחר הצהריים, אלה היו רגעי הפרידה. והקדוש ברוך הוא הסתובב חזרה אל רעייתו כנסת ישראל לחיבוק של פרידה, והוא אמר אני הולך. אבל אני לא אשכח מכם ואתם אל תשכחו אותי. ועזבה השכינה את קודש הקודשים, עזבה מהקרוב אל החומה, אומרת הגמרא, מהחומה להר הזיתים, ואז עלתה שכינה ללמעלה, אבל עדיין השגחתו עלינו. אנחנו מסתובבים בגלות ומצפים בכל יום שוב להרגיש איך שחופפת קדושתו על ירושלים.
תשעה באב, אחרון הלוויים נפל על משמרתו. אין כהנים, אין לוויים, אין יהודים כבר בהר הבית בעצם. הרומאים בפנים החריבו, רצחו, לא חמלו על אף אחד, לא. ועדיין הבית בתפארתו באותם רגעים. רגעים לפני שריפת בית אלוקנו. מה קורה באותו רגע? ומה קורה אחר כך? שורפים את הבית, את בית המקדש, על כליו ותפארתו וכל מה שהיה בו?
לא, הרומאים היו חובבי בצע. חז"ל כמעט אף פעם לא מדברים על הערך הכספי, אנחנו לא מתייחסים לכלים הבאמת יקרים, באמת יוצאי דופן, מנורת זהב בגובה אדם, שולחן זהב, באמת העושר היה אגדי. כמעט אף פעם לא מתייחסים לזה. קודש קודשים, הקירות מצופים זהב, ואף אדם לא רואה את זה, זה לא עשוי לתיירים. קודש הקודשים רובץ באפלה, אין גם תאורה שם במשך כל השנה. זה המקום הכי יפה בעולם, אבל זה לא מיועד לבשר ודם, זה של הקדוש ברוך הוא. אז בחז"ל לא רואים אף פעם התייחסות לכסף, וכשמגיעים הרומאים, הם ודאי מתייחסים לכסף. אז הם הורידו את הפרוכת הענקית, ופרסו אותה במרכז העזרה, וכל החיילים הרומאים צריכים להביא כלי זהב ולזרוק על הפרוכת. ואז כמו קושרים אותה ומוציאים את הרכוש החוצה. על הרכוש הם לא יוותרו. הם חיפשו את ראשי המורדים, את מפקדי המרד, הם חיפשו את הכלים, ואז את הבית הריק הם יכולים לשרוף. והכלים, אנחנו יודעים לאיפה הם יצאו, רואים אותם לצערנו על שער טיטוס. אנחנו יודעים את זה גם מתועד מההיסטוריונים, וגם רואים את זה חקוק על השער עד היום. שער טיטוס הוא בגיל של החורבות האלה שאנחנו רואים פה. הוא נבנה ברומא מיד כשמגיע טיטוס, סימח שמו, כשמגיע משלחת הניצחון, כשמגיע הצבא חוזר, שהוא הצליחו לנצח את ארץ יהודה הקטנטונה, זה לא יומן כי יסופר, רומא הייתה אימפריה, והמקום שבו התבוססה בדמה כל כך הרבה זמן הם ניסו לכבוש את ירושלים, וכל כך הרבה עשרות אלפים חיילים רומאים נפלו בניסיון שם לכיבוש ירושלים, וזה היה הסמל מבחינתם, זה היה הניצחון. והם בונים לכבודו את שער הניצחון, את שער טיטוס, וטיטוס עובר בו, וחקקו על השער את הכלים שהוא הביא איתו. והם רואים אותם עד היום, רואים שם את כלי המקדש, רואים חצוצרות, רואים משהו דמוי המנורה, כשיש דעות חלוקות עם זו המנורה האמיתית, או איזשהו חיקוי שלה, איזו טעות שלה. היהודים קיבלו על עצמם, עד עצם היום הזה, יהודים לא עוברים תחת שער טיטוס. חייבים להזכיר את הרב כהנם הזצל, שכשהוא היה עבר בדרך מסעותיו וגיוס הכספים לישיבה, הוא עבר ברומא והוא ביקש מנהג המונית באיזשהו חלון זמן, קח אותי לשער טיטוס. יצא מהמונית, נעמד מול השער, לא נכנס תחתיו, זה שער ניצחון של הרומאים, אבל הוא נעמד במרחק מהשער, הסתכל עליו ואמר, טיטוס, טיטוס, איפה אתה ואיפה אנחנו? מי המנצחים האמיתיים? עם ישראל חי וקיום, וחי וקיים עד היום. ממלכת רומי האדירה, מי מכיר אותה? ומבחינתם זה היה ניצחון ענק, והם לקחו את הכלים. ויש כל מיני, יש לנו תיעוד, חז"ל מספרים על הציץ שנמצא ברומי, על הפרוכת שנמצאת ברומי. יש הרבה הרבה שמועות על המנורה, הרבה גרסאות על המנורה. עד היום יש את השמועות העקשניות שהיא בוותיקן, יהודי רומא מספרים שהם זרקו אותה מתי שהוא אל נהר הטיבר, כדי שלא ישלטו בידיים זרות. יש אומרים שהיא גלתה לצפון אפריקה, יש שמועות שהיא נמצאת במערה בנחל עמוד, יש כלי אחד, עליו בעיקר אני רוצה לדבר, יש כלי אחד שאנחנו יודעים בוודאות איפה הוא. ארון הברית. ארון הברית לא גלה. בגמרא יש כמה דעות, אבל הרמב״ם מכריע, הרמב״ם הוא לא היסטוריון ולא ארכיאולוג, אבל הרמב״ם כותב, וארון הברית נגנז מתחת לבית מקדש. הוא נגנז 100 שנה לפני חובן בית ראשון, בבית שני ארון הברית לא היה. הארון היה במרתף למטה. היו שמים את הקטורת על אבן השתייה, היו מתפללים היהודים מכל העולם לכיוון קודש הקודשים, ומתכוונים בעצם לארון שנמצא מתחת האדמה. בסוף ימי בית שני היה כאן כהן שכמעט מצא את פתח המחילה. הוא ישב בלשכת העצים, ראה מרצפת אחת משונה, ונדלקה לו נורת הזרה מהבבת. הוא ידע שבלשכת העצים נמצאת המחילה שמגיעה עד למקום תמינת הארון. הוא יצא החוצה לספר לחבר שלו, ופתאום באמצע הוא מחביר, קורס על הרצפה, והחזיר את נשמתו ליוצרה, וידעו, אומרים חז"ל, ששם הארון נגנז. יש לנו את הדרישת שלום הזאת מסוף ימי בית שני, יש לנו דרישת שלום מהרמב״ם, שהארון נמצא שם, והדרישת שלום הכי טריה היא משנה תשמ"א, מהרב גץ.
אנחנו בדיוק בזווית אחת, באזימות אחת, בדיוק מול קודש הקודשים. כשארון נגנז מיושיהו מלך יהודה בסוף תקופת הבית השני, משום שניבאו כבר את החורבן, כי מלכתחילה כבר שלמה המלך שהוא בנה את בית המקדש, אפילו דוד המלך כבר, בתכנון של דוד המלך, יד השם עלי הסכים, כן? וכששלמה המלך הוא בנה, השאיר מקום מיוחד, והמקום הזה הוא היה עשוי, אמור לקבל את ארון הברית. וארון הברית שם גנזתו יהושיהו מלך יהודה.
הרב גץ, רב הכותל הבלתי נשכח, הוא היה רב הכותל בלי תואר רב מקומות הקדושים. הוא לא הסכים. הוא אמר, אני רב הכותל במשרה מלאה. והוא כתב את יומן הכותל 30 שנה, וכל עמוד יותר מרתק מהשני. והעמודים הכי מרגשים זה בתיאור שלו על ניסיונות ההגעה אל ארון הברית. הוא יזם את כל חפירת מנהרות הכותל מתוך הבנה שכשנחפור את המנהרות נגיע לפתח המחילה, שאיתה אפשר להיכנס אל המנהרה התת-קרקעית מתחת להר הבית ולמצוא את הארון.
והוא לא חשש, לא פחד מאותו כהן שרמז איכן הפתח?
זה מאוד מעניין. אני הייתי מאוד מאוד רוצה לשאול אותו את השאלה הזאת. אני יודע שהוא פנה לגדולי ישראל בשאלה האם להיכנס אל המנהרה. הוא שאל את הרבי מלובביץ' שאמר לו, אל תיכנס. אבל עם הזמן, ואני אתאר איך זה היה, בהתחלה חפרו את המנהרות והגיעו אל הפתח. את הפתח אפשר לראות שם עד היום. במקום שנקרא לנו בית הכנסת של הרב גץ, אפשר לראות בכותל כמו פתח סתום, ולפי החישובים שלו זה פתח המחילה שמוביל לעומק מהווה האדמה של הר הבית. הוא רצה להיכנס, אבל הרבי מלובביץ' אמר לו, אל תיכנס, אז הוא בנה בית הכנסת מול הפתח הזה. ושם הוא היה עושה תיקון חצות, והוא מתפלל שם. עם הזמן הוא רצה לשים שם ארון קודש, והמעבר מאוד צר. הוא קרא לפועל שיחצוב בקיר, הקיר הוא קיר כותל, הוא לא יחצוב בו, אבל הסתימה בקיר היא סתימה מוסלמית. הערבים סתמו את הפתח. מה, תחצוב בקיר, נעשה מגרעת כזאת מובלעת, ובמבלעת נשים את ארון הקודש. הפועל עומד עם קונגו, קודח, ופתאום הקונגו נופל לו מצד שני, לתוך המנהרה. הם מציצים מאחור ורואים מנהרה ארוכה חשוכה, נכנסת עשרות מטרים למעבה האדמה. בשלב הזה הוא כבר לא עמד בזה כנראה. הוא פנה לרב עובדיה זצ"ל, והרב אמר לו, הלכתית מותר. הלכתית, מחילות לא התקדשו, הלכתית מותר. אני לא יודע, אני יכול להניח, לא הייתי נוכח במקום, אני יכול להניח שהוא אמר לו שהאחריות היא כבדה ואתה עושה דבר מאוד מסוכן, אבל הרב גץ ראה בזה, כמו שהוא מתאר ביומן, הוא ראה בזה את הבאת הגאולה. אם נמצא את הארון, המשיח יבוא. הוא הסכים כנראה להסתכן בשביל זה. הוא יודע שאי אפשר לעשות את זה לגלי, כי הערבים יעמדו על הרגליים האחוריות. אז כל ערב, ב-7-8 בערב, אחרי שהארכיאולוגים עוזבים את האזור, הוא יורד בעצמו, עם עוד ארכיאולוג אחד נאמן, שומר סוד, שומר מצוות, לקח איתו עוד בחור לעזר מישיבת עטרת כהנים, והם יורדים כל יום פנימה אל המנהרה, עם מריצה, ומפנים אותה. סנטימטר אחרי סנטימטר. היה שם עשרות מטרים של פסולת ובוץ, ושברי בנייה וסלעים של 2,000 שנה. הוא מפנה אותה אט אט.
הרב גץ זצ"ל נפטר. הוא לא כאן כדי לספר את הסיפור של אותה חפירה היסטורית למעמקי האדמה מתחת להר הבית. אבל בסרט שהופק על ידי בית הרב גץ לפני מספר שנים, סיפור מקורביו, האלוף במילואים יוסי בן חנן, גדליה שרייבר שהיה אז מנכ״ל משרד הדתות, והארכיאולוג פרופסור דן בהט, את הסיפור הדרמטי של אותה חפירה למעמקי האדמה, שהם אישית היו מעורבים ביחד עם הרב גץ, עד לפיצוץ עם המוסלמים בהר הבית, כשגילו את ניסיון ההגעה לארון הברית.
ואז אמרנו באופן הכי תמים, לא ידענו מה מצפה לנו, בואו נתחיל לנקות.
אף אחד לא ידע מזה, רק היה הרב גורן, הרב גץ, ואני. ואנחנו חפרנו, שלושתנו, בלילה, חפרנו חפירות.
אנו בראשית הדרך של המחילות, וחדרנו למחילה הראשונה.
אני זוכר שהיה צריך לסחול פנימה. אי אפשר היה לעמוד, היה צריך לסחול.
טפטף עלינו גשם של ביוב, וככה זחלנו למעשה בדיוק בעקבות וורן. וורן זחל וגם אנחנו זחלנו.
486 מטרים אורך הכותל. עד לחמת ששת הימים, רק חלק ממנו בדבד היה מגולה באורך של 28 מטרים, אבל כל היתר היה מכוסה.
והתחלנו לחפור.
עבודת נמלים, היו עם מעדר וסלים.
בציפורניים, בידיים.
ועם מקושים, עם מריצות, הכל, כל הזמן, בידיים.
לא היה שום אוויר, כי זה הכל היה סתום ולמטה.
זה היה לא פשוט, וגם מסוכן, כי יכולה הייתה להיות שם פתאום איזו התמוטטות.
שום מכונה כאן נכנס, כי פחדנו כשלא לזעזע. שמרנו מאוד מכל משמר, רק כפות ידיים פעלו, זועות פעלו.
אבל הלהט הזה שהיה, כיסה על הכל.
זה קודם כל לחפור, תחפור, תחפור, כל הזמן תחפור.
היה מזל לעם ישראל שהרב גץ רוצה לחשוף לעם ישראל את צפונות עברו.
המהנדסים גויסו על ידי משרד דתות לפתוח דרך צדדית.
וכל צעד הם פשוט תמכו את מה שקורה מעלינו והתקדמו הלאה.
ובחרדת קודש התקדמנו מטר אחרי מטר עד שהגענו הלום. ידענו שכאן יש לנו כנראה אמת המים שסיפקה מים לבית המקדש.
הייתה בשורה עצומה, 4 שנים חיפשנו אותה.
ונעשה כימוני ספורים קטן, סמוך לפורים, הרגישו הפועלים במשב אוויר, וידענו והרגש שכאן הוא הפתח. אנחנו עכשיו עולים בסולם ברזל, יש קצת חלחול של מים מהגשמים, עלול המעיל להתלכלך, אבל אין דבר, הכל שווה.
וככה הם פרצו למערה, למנהרה, אני באתי לבקר דרך אגב. אני לא יודע איך נתנו לי, כי אני אז לא היה לי עוד שום תפקיד רשמי.
ככה רחש בחש סביב זה הלך וגבר. השאלה הייתה רק מי יפוצץ את זה ומתי ולמה. וכל הזמן החשש שאולי רואים אותו מלמעלה, והוא ידע שגם שומעים את העבודות בהר הבית.
ערבים שמעו רעש שמישהו חופר להם מעבר לכותל.
הם פתחו את המכסה מלמעלה הערבים, והם ראו אותנו חופרים. הזיקו את כל העולם הערבי.
דיברנו על זה והיה ברור שמחר בבוקר, ביומן הבוקר, בשעה בבוקר, אני אפרסם את הסיפור. אני לא חושב שהוא ישן בלילה. אני לא ישנתי מתרגשות, והוא לא ישן מחשש, לפי דעתי. אחר כך הוא לא ישן הרבה לילות בגלל החשש הזה.
אשתו אמרה לי, הוא לא ישן בלילות.
הוא שמר את זה בסוד כמוס, דאג שאף אחד לא ישמע על הסיפור, ביום אחד מצלצל אצלו הטלפון במשרד, ועל הקו שדרן מכל ישראל, זה נכון שהרב חופר מתחת להר הבית? ותעשה טובה לי ולך ולעם ישראל ואל תגיד כלום. אז מה למחרת בראש החדשות של 8? הרב גץ חופר מתחת להר הבית.
מיד אחרי שפרסמתי את זה התחילו לבוא, להתקבץ שם עיתונאים, כל הרשתות הזרות בישראל. הסיפור כל כך נפיץ, זה עכשיו, זהו, הנפץ הופעל.
מלמעלה חדרו עשרות מוסלמים מזוינים, בנשק קר, גרזנים, עלות.
וכל העולם הערבי, מחאות והשתוללויות ופרעות וזריקת אבנים בכותל. הערבים השתלשלו בתוך הר הבית אל הפתחים התת-קרקעיים שיש להם שם. הרי הם מתכחשים למקום, הם הרי כל כך נזהרים שחלילה לא ימצאו בהר הבית את שרידי המקדש. מבחינתם זה אסון. יש להם הרי עשרות כניסות פנימה למעבה ההר ומקפידים לא להיכנס בהם. מתחת אבן השתייה, המקום הכי מרתק בעולם, יש מערה. במרכזה יש פתח, חור, מה שנקרא באר הרוחות, סתום, ואף אחד בעולם, בהיסטוריה הידועה לנו, אף אחד לא נכנס לשם. המקום הכי מרתק בעולם, הכי מסקרן בעולם. המקום שכולם יודעים שהוא מרכז היקום. המקום הכי קדוש ליהודים, ולהבדיל מיליוני הבדלות, גם למוסלמים, וגם מבחינת הנוצרים, זה מקום מרכזי כל כך, ואף אחד, אף אחד לא ניגש לשם. הם יודעים ממה הם פוחדים. הם פוחדים למצוא. הם לא יכולים למצוא פה את שרידי המקדש. הם הרי דואגים להפיץ את התזה השקרית והמעוותת, החולנית והאנטישמית, כאילו המקום הזה הוא שלהם. ואז הייתה הפעם היחידה כנראה שהוואקף הורה לשבב שלו, תיכנסו פנימה כי הולכים, היהודים הולכים לעלות מלמטה. הגיעה משטרת ישראל, פינו את הערבים מצד אחד, ואת הרב, את בחורי עטרת כהנים מצד שני, והביאו מסעיות ושפכו טונות של בטון לסתום את המנהרה. וככה היא סתומה עד היום. הרב גץ מספר את הסיפור ביומן, והדפים זולגים דמעות. הוא מספר את זה בכזה כאב. אבל הארון יצא כשנהיה ראויים לכך, את הארון המשיח יוצא.
אנחנו נכנסים למתחם שקרוי היום מרכז דיווידסון. הכניסה בצד השמאלי של שער האשפות, עוד קודם הכניסה לכותל המערבי, לרחבה המוכרת. נכנסים פנימה ולפנינו רחבה ענקית, רחובות של פעם, אבנים, סלעים, חלקים מהר הבית, מבית המקדש, פזורים כאן למרגלותינו, היסטוריה בת 2,000 שנה מול העיניים. ואנחנו הולכים ברחוב, רחוב רחב, צמוד לכותל המערבי בפינה הדרומית שלו, אבן שנראית כמו מחסום, כמו גדר, כמו אולי של שומרי הר הבית. לא יודע מה זה, הרב גולדווסר, מה זה?
אבן מיוחדת ומופלאה, מרגשת ומחברת. זאת האבן העליונה הפינתית. מה שנראה לך כמו מחסום זה קרניז. הכותל היה ישר, אבל למעלה למעלה, השורה האחרונה היה כמו קרקוב, כמו עדן חלון כזה בולט החוצה, כמו קרניז. לכל אורך הכותל, מאות מטרים. היום נותרה האבן הזאת, האבן הפינתית, והיא מסוטטת שני צדדים, כי היא עמדה צד אחד, היא עמדה לצד מערב, וצד שני לצד דרום. זו האבן שעמדה כאן למעלה למעלה, עשרות מטרים מעלינו, בפינה הדרום הערבית. מצאו אותה פה לפני 50 שנה, מונחת באותו מקום, במקום בו היא נפלה אז ביום החורבן. הרומאים השליחו אותה מלמעלה, והכי מפתיע מהכל, למצוא עליה כתובת. חקוק עליה מאז, מזמן המקדש, לבית התקיעה. אנחנו לא יודעים מה זה. עד שמדפדפים בכתבי יוסף ומתתיהו, והוא מספר שמהמגדל הדרום הערבי, שבו, הוא כותב כבדרך אגב, שבו תוקעים להבדיל את העם ממלאכה בכניסת שבת, עמדו המגינים וירו חיצים לכיוון העיר העליונה. זה קשור גם להיום. חורבן. אין לנו מקדש ואין קורבנות, אבל שבת יש לנו, וצפירה של כניסת שבת יש לנו במאות, באלפי מקומות בעולם. זה הרי השפיץ של ירושלים. ירושלים בנויה או ללמעלה, לכיוון מה שנקרא היום הרובע היהודי והר ציון, והחלק האחר בנוי ללמטה, לכיוון עיר דוד. אז הפינה הזאת העליונה של הכותל הדרום הערבי, זה השפיץ של ירושלים. בערב שבת, מטפס כהן כאן אל הפינה, אל המגדל, תוקע בשופר, ואז רבן יוחנן בן זכאי שם את הפלטה, ורבי אליעזר בן הורקנוס פורס מפה לבנה, ורבי ישמעאל כהן גדול מכין את הבקבוק לקידוש במקרר. וכאן הייתה התקיעה, ואני מגיע לכאן, אחד האירועים הכי מרגשים שהיו לי, להגיע לכאן עם קבוצה ענקית של 80 ילדים, אף אחד מהם לא היה מעל גיל 10, ואני שואל אותם, ילדים, אתם מכירים את הספירה של ערב שבת? והם אומרים לי, כן. ואני אומר להם, וכאן הייתה הצפירה של ערב שבת לפני 2,000 שנה. הרי כשיצא ניו יורק טיימס של הראשון לינואר 2000, הוציאו איתו מגזין של ראשון לינואר 2100. והעורך כתב כל מיני כותרות מהמוח הקודח, איך יראה העולם בעוד 100 שנה. איך צפון קוריאה תהיה הכוכב ה-52 בדגל האמריקאי, ומנו רובוט להיות נשיא ארצות הברית, והוא כתב מודעה, הוא הכניס מודעה של זמני הדלקת נרות בניו יורק, בערב שבת של עוד 100 שנה, תוכל לבדוק, ראשון לינואר 2100 זה יום שישי. שאלו את האורך הגוי, למה עשית את זה? כזאת מודעה, בכזה עיתון, $10,000, מה זה כזאת ג'סטה ליהודים? אז אמר להם בכנות אותו גוי, צ'רלס, ויליאם, וואצק, הוא אמר, כי כתבתי, המצאתי, אין לי מושג מה יהיה, דבר אחד אני יודע בוודאות שיהיה בעוד 100 שנה. יהודים ביום שישי יבררו מתי מדליקים נרות. כי הדלקנו נרות ואנחנו מדליקים, אנחנו נדליק. החורבן הוא חורבן, אבל עם ישראל חי וקיים.
בית המקדש הראשון נחרב באש, וגם בית המקדש השני יחרב באש. תן לי את הלפיד, זרוק אותו לתוך ההיכל.
יציאין מארי כמו אישה בצריה וכי בסולה חגור הסתסק על בעל נאורי
ובבית המקדש השני
ימון אשר
יחרב באש
באשמס זוין אדורר ועל ביאס מחורפי
יוחנן
בסוין מגדש חדורר
אנחנו ממשיכים במה שמכונה רחבת גן האופל, מתקדמים קדימה. לצידנו הכותל הדרומי, החומה הדרומית של הר הבית, ומגיעים אל גרם ארוך של מדרגות שבסופו עמדו שערים. שערי הר הבית לפנינו, שערי חולדה. מה זה המקום כאן?
עולי הרגל לא נעמדו להתפלל בכותל המערבי. אני מאחל לי ולך ולכל מאזינינו שיותר לא נתפלל בכותל המערבי אף פעם. הכותל המערבי הוא רחוב, כמו שראינו. הוא מסדרון מעבר בדרך לבית המקדש. והיהודים צועדים. לאיפה הם צועדים? כולם שמו את פניהם אל המקום הזה. והמקום עומד אותו דבר. גרם מדרגות ענק, גבוה, לא מבוים, לא משוחזר, אותנטי. המדרגות עומדות כאן מאז, על המדרגות האלה טיפסו הלל ושמי, ושמעיה ואבטליון, ובמדרגות האלה ירד הכהן הגדול ואמר, סיפר אל שעומדים מסביבו, נכנסתי לפני ולפנים, וראיתי את הקדוש ברוך הוא על כיסא רם וניסה, ואמר לי ישמעאל בני ברכני. אלה המדרגות המקוריות שמובילות לבית המקדש, מרחבת הכותל כמעט לא נכנסו. הרי הפרשי הגובה שם הם עצומים. הרי מרחבת הכותל היום לעלות להר הבית זה 40 מטר, ועוד הכותל עוד היה יותר עמוק בתוך האדמה. מי שרוצה לעשות את כל ההפרשי גובה האלה, היה צריך לטפס 250 מדרגות, היה מגיע למעלה עם הנשמה ביד. לא ככה מגיעים לבית המקדש. בבית אלוקים נהלך ברגש. אז היהודים הלכו את כל הדרך, את כל כותל מערבי, ואז לאורך כותל דרומי. אנחנו הולכים את הכותל המערבי, אנחנו יכולים ללכת אותו היום. כותל דרומי, אנחנו הולכים על תוואי הכותל הדרומי, כי המקורי כאמור חרב על ידי הרומאים. היום מה שנקרא כותל דרומי זה לצערנו הקיר של המסגד, שהם בנו אותו מחדש בתור קיר של אל-אקצה. אבל מגיעים אל חלק אותנטי בכותל הדרומי.
כלומר, הקיר הזה הוא קיר מימי בית שני?
יש בו חלקים אותנטיים.
המדרגות בו, מימי בית שני.
המדרגות מאז וחלקים מהקיר מאז. חלק מהאבנים אי אפשר לטעות בהם. שוב, האבנים עם הסיטוט האורדיאני המפורסם. יש שם אבני ענק ביותר מגובה האדם, שורת אבנים ענקית שהיא עומדת מאז. והיהודים טיפסו במדרגות. ועולים ועולים, עולים לרגל. עולים עם הקורבנות, ואפשר לראות את זה על המדרגות, כי המדרגות היום, כשאנחנו רואים אותם, מוצאים אותם, שתי מדרגות צרות, מדרגה רחבה. ושוב שתי מדרגות צרות, ושוב מדרגה רחבה. אין על זה חזל. לא כתוב בחזל איך נראות המדרגות שעולות להר הבית. אנחנו פשוט רואים את זה בעיניים. למה זה ככה נראה? מאוד פשוט. כי יהודי הגיע לכאן ביחד עם קורבן. היה יהודי בבאר שבע. הוא היה חולה כמה שנים, אני לא אגיד שם, לא שאלתי את רשותו. אבל הוא היה חולה כמה שנים, ואז הוא מגיע אל הרופא, והרופא מסתכל על הבדיקות דם, ואומר, דוד, נושעת, הבדיקות נקיות. יוצא החוצה זורח, הולך אל הרפת, לוקח את הפר הכי גדול, נוסע לירושלים להביא קורבן תודה. הוא מטפס בו במדרגות האלה, ופרה לא יכולה לטפס במדרגות רגילות. אם היא תנסה לטפס במדרגות של הבניין שלי, אין סיכוי שהיא תעבור את הגרם מדרגות הראשון. אז יש כאן מקום ליהודי, ומקום לפר. במקום ליצחק, במקום לכבשה, במקום לשלומו, במקום למנחה של 60 יסרון שהוא מביא. רואים כאן עד היום את המאות אלפים, המדרגות הן ברוחב של עשרות מטרים, ומאות אלפי עולי רגל עומדים כאן יחד באשמורת הבוקר של יום ראשון של סוכות. הרי בנצח חמה כולם רוצים להיכנס פנימה ולזכות לזריזין מקדימין למצוות, למצוות יראה כל זכורך. נכנסים פנימה להיראות לפני השם. בא לראות בשתי עיניו, בא לראות בשתי עיניו. אם מלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, הם כביכול מסתכלים על הקדוש ברוך הוא בשתי עיניים, והוא מסתכל עליהם בשתי עיניים. אתה יודע, אנשים נכנסים לצדיק, לבעל רוח הקודש, ולפני זה ככה מתהפכת להם הבטן. לפני זה עושים חשבון הנפש. האגדה מספרת על אותו אחד שנכנס אל הצדיק עם הכובע שמוט על המצח, אז הגבאי בכניסה אומר לו, למה אתה ככה שם את הכובע על המצח? הוא אומר, שמעתי שהרב רואה את כל העבירות על המצח. אמר לו, טיפש, אם הוא רואה דרך המצח, הוא רואה גם דרך הכובע. ופה נכנסו אנשים לבורא עולם. הוא נכנס להר הבית, אותו יהודי שמטפס כאן עם הכבשה. אם זה קורבן חטאת, הוא ייכנס פנימה, הוא יסמוך ידיים על הקורבן, והוא יתוודה. וכשהוא יתוודה, הוא ייפול על הפיו ארצה, עומדים צפופים, משתחווים רווחים, הוא יראה איך הקדוש ברוך הוא מזיז את כולם סביבו, כדי שלא ישמעו איך שהוא אומר, חטאתי לך, אבי שבשמיים. כדי שהוא לא יתבייש, בורא עולם מזיז אותם. והוא צריך להיכנס, וכביכול ללחוש על אוזנו של מלך מלכי המלכים. אנחנו מתפללים ומאמינים שאתה שומע תפילת כל פה, אבל פה ראו את זה. הוא נכנס, הוא מתוודה, וכולם זזים מהצדדים. הוא מזדקף, הוא מביא את הקורבן לכהן, הכהן מעלה אותו למזבח, בבית ראשון גם יורדת אש משמיים ואוכלת את הקורבן. בבית שני כבר אין אש שיורדת, אבל עדיין עמוד האשן שלא זז, ולא לא נראה זבוב בבית המטבחיים, וכל הניסים לא ראו מעולם נחש והקרב בירושלים. כל הניסים האלה אומרים לו, הקדוש ברוך הוא נוכח. הוא יוצא החוצה כמו חדש, בכניסה הוא רצה להיבלע באדמה. בספרים הקדושים כתוב שהייתה מסירות נפש להיכנס פנימה. הוא היה כך נבוך, הוא עלה כמה מדרגות וירד אחורה. אני אלך הביתה, אני אעשה חשבון הנפש, אני אגיד שוב את כל התהילים, אני אבוא מחר בבוקר. מגיע היום האחרון, כבר יש לו כרטיס מוזמן, הוא חייב לעלות. הוא עולה בפיק ברכיים, נכנס פנימה, סומך, קורע, משתחווה, מתוודה, קם, מקריב, שומע את שירת הלוויים, מריח את הקטורת, ברכת כהנים, רואה את הכהן הגדול, רואה את החכמי ישראל בלשכת הגזית, יוצא החוצה, נולד מחדש. זה היה ביקור בבית מקדש, ולזה אנחנו מתגעגעים. היה בית מאוד מאוד יפה ומרשים, אבל אם נדבר על יופי חיצוני, אז יש אולי עוד במה להתנחם, יש עוד בתים יפים בעולם. אבל הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו, והשראת שכינה, לזה אנחנו מחכים.
אנחנו מול שערי חולדה, ממש ממול, מדרגות מובילות אליו. החלק הזה של המדרגות נראה פחות אותנטי. ייתכן שהיה כאן מדרגות אחרות עתיקות, אולי כבש, אבל כאן הייתה הכניסה, ממולנו.
והשערים עומדים עד היום.
חסומים.
חסומים.
מי חסם?
חסומים, אנחנו יודעים מה הקיר הזה. אפשר לראות את החלונות מעל הקיר, כי החלונות של המסגד. זה המקום, אני חושב, הכי מרגש בעולם. הרבה יהודים אמרו לי, לעלות כמה מדרגות, עליתי, נתקעתי בקיר, ביקשתי, והשבת העבודה לדביר ביתך. השערים עומדים, השערים בהם הם נכנסו, אלה הם שערי חולדה, היו שישה שערי חולדה. שערי חולדה, לשון רבים, היו שישה שערים. את שלושת הימניים רואים בבירור. השלושת השמאליים, זה צריך יותר עין מקצועית כדי למצוא אותם. רואים חלק של אחד מהם, ועוד שניים נמצאים מאחורי המבצר הצלבני. הגמרא אומרת שהנכנסים להר הבית נכנסים דרך ימין ויוצאים דרך שמאל. אז היהודים מטפסים כאן במדרגות עם הקורבנות, ומחכים להיכנס פנימה, ומגיע תורם ונכנסים לשערים. זה נקרא שערי חולדה, יש אומרים, בגלל שזה כמו חולדה, כשנכנסים בשער הזה, אנחנו עוד לא נמצאים בגובה של הר הבית. זה כמו מנהרת תת-קרקעית, כמו חפרפרת כזאת, שממנה עולים בתוך ההר בעוד גרם מדרגות, ואז עומדים מול בית המקדש. והם נכנסו פנימה לעבודה, לקורבנות, לראות בעבודת הקורבנות, לקורבנות שלהם בעצמם. אחרי כמה שעות הם יוצאים החוצה משמאל, מהשערים שם. עכשיו, כל אחד שיוצא חוזר חזרה לשער הזה, כי הוא שיר פה את הנעליים שלו. לא ייכנס אדם להר הבית במנעלו. אז בבוקר הוא חלץ נעליים, נכנס פנימה, חוזר חזרה ב-12 בצהריים, אחרי התודה והחגיגה והשלמי שמחה והברכת כהנים וקריאת התורה, הוא חוזר חזרה ושוד ושבר. הרי מה? 60 אלף זוגות נעליים. אולי 600 אלף. מה הוא עשה? אין לי מושג. זה פלא פלאים. בחזל אין בשום מקום איך מצאו היהודים את הנעליים כשהם יצאו מהר הבית. כנראה שזה לא העסיק אותם. איך מסתדרים הלכתית למצוא את הלולב? זה מופיע בחזל, כי זה נושא תורני. אני חייב שהלולב יהיה לקחתם לכם. איך תמצא את הנעליים? לא יודע. הלכו עם גרביים, הלכו עם נעליים אחידות, לא יודע.
או שהייתה שיטה כמו היום. בכניסה מישהו עמד, קיבל את הנעליים, מספר, לקח את זה ליציאה, וכשאתה יוצא, מקבל עם המספר שקיבלת מראש.
אבל אף אחד לא רצוח את הידי זה, זאת אומרת שהראש היה במקום אחר לגמרי.
הראש היה בראש ולא ברגליים.
כן, הם יצאו עם הכיסופים. הרי כשעמדו, אנחנו עומדים כאן למרגלות המדרגות, עד לפה שמעו את שירת הלוויים והגיעו גויים מכל העולם לשמוע אותה. העריכו כאן כל כך חזק את ריח הקטורת, הריח של האישה, ריח ניחוח להשם, הריח הקדוש. מלא גויים מגיעים גם בשביל להתפלל, הרי כשגוי מתפלל פה הוא נענה, שלמה המלך אמר, ריבונו של עולם, עם יהודי יש דיון, איך התנהגת, איך תתנהג, גוי מבקש, תיתן לו. אז הגיעו גויים, הגיעו עם קורבנות וביקשו שיכניסו אותם פנימה. תחשוב, מגיע לכאן ביידן פעם הבאה. אז הוא יגיע עם כתבים ועם ראשי לשכה ועם הבטחה, הוא ייכנס להר הבית ויתראיין והוא יגיד עם ישראל תמיד עמדנו לצידם, תזכרו איך שעוד לפני בית המשיח עמדנו לצידכם, ואז הוא יוצא לשלוח קורבן, אבל הוא לא יכול להיכנס פנימה, ביידן אבל גוי. אז ייכנס איזה בחורצ'יק בן 14 וביידן ישאל אותו, אכפת לך לקחת לי את הקורבן פנימה למזבח? הבחור יסתכל בשעון ויגיד לו, עוד שתי דקות שקיעה, אני לא רוצה לאחר מנחה, תחפש לך מישהו אחר. אז הוא מסתובב ויהיה איזה בת סמינר, והוא גוי לא מבין, שאותה תוכל להכניס לי, לא צנוע כל כך. הוא נשאר תקוע, מילא טראמפ, הייתה לו את הבת הגיורת, הייתה יכולה להכניס לו, אבל ביידן יישאר, כעת יאמר ליעקב ולישראל, מה פעל, כן, רק אנחנו נכנסנו. כולם עמדו מבחוץ, ראו את כבוד השם, ויכלו, אבל הם בחוץ, רק אנחנו בנים.
וממולנו, כשאנחנו ככה מסיטים קצת את המבט, הר הזיתים, הר שכולם מכירים עם הקברים, בית הקברות הגדול והעתיק בעולם, אבל ההר הזה שימש ללא מעט דברים בימי בית מקדש.
היה בו הרבה הרבה דברים.
קידוש החודש, ההר הראשון של קידוש החודש, של הלהבות.
עשאת המסעות, לשכת הגזית מקדשים את החודש, צריכים להודיע את זה לכל הגולה.
והגולה הייתה שליח. בעיקר במזרח, כיוון
כן,
בבל.
כן, בבל, עיר פרס, איראן, יוצא שליח בית הדין, מסיע את המסוע, חבר שלו רואה את זה בסרטבה. מקרן השומרון, חבר שלו רואה את זה בגרופינה, מה שנקרא עם כוכב הירדן, ליד בית שען, ואחרי זה הבאים בתור, הם כבר בשטח ממלכת ירדן של היום, חברן בית בלטין, קידשו את החודש בלשכת הגזית, בתוך שעתיים כל עם ישראל, בלי טלפונים, בלי פקסים, כולם יודעים מתי קידשו את החודש, כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים כפשוטו. פעם ב-50 שנה עשו פה פרה אדומה. לא עושים אותה בהר המוריה, אל נוכח פני אוהל מועד. אז יוצאים עם הפרה אל הר הזיתים. ועומדים מול שער המזרח, והכהן מזה את דמה אל מול קודש קודשים, ועד היום מול שער הרחמים ישן סלע גדול עם מקווה, המקווה בו טבע לכהן הגדול, שן הסלע הגדול עליו היו עושים ככל הנראה את הפרה. היום זאת גלות, אז כל זה נמצא בחצר של כנסייה. ואני חושב שהכי חשוב מבחינתנו, זה מוצאי פסח ג' אלפים תף תף חף חת, 4 חודשים לפני החורבן. רבן יוחדן בן זכאי, גדול הדור, נופל למשכב.
כל אנשי ירושלים, נא להתפלל על מנהיג דורנו, רבי יוחדן בן זכאי, אשר אמש נפל והתמוטט, וזקוקו לרחמי שמיים. כולם להתכנס בבתי הכנסיות, בבתי המדרשות ולהתפלל על מצבו שיחלים במהרה.
בכל ירושלים קוראים את השמיים למענו, אבל נגזרה גזרה והוא נפטר.
אוי לנו, אוי לנו, לצור שנותר כצון לרועה. אוי לנו, שעבר מאיתנו צדיק גדול שכזה.
מתפרסמת צוואה שהרב אמר שרק תלמידיו יגעו במיטה. שני גדולי התלמידים, רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, יוצאים עם המיטה מהחומה. כל בני ירושלים מלווים אותם בעיניהם בגעגועים. גדול הדור נפטר בכזאת תקופה קשה באמצע המצור. הם יורדים עם המיטה, מתחילים לעלות איתה להר הזיתים, מניחים את המיטה על הארץ, הטלית זזה ורבן יוחנן נעמד. היהודים בהלם והרומאים בהלם. והוא מטפס, מטפס, מטפס במעלה ההר, והוא כבר בן 115. ובראש ההר, האוהל של אספסיאנוס. הרומאים מצטודדים, ראו איזה מת שקם לתחייה, הוא נכנס פנימה לאוהל של מפקד הצבא הרומאי, ואומר, אני מנהיג היהודים, ויש לי 3 בקשות. בבקשות האלה אנחנו חיים עד היום. תן לי את יבנה, תן לי רופאים לרבי צדוק, תניח לשושלת הנשיאות. הוא לא מדבר איתו על ירושלים ולא מדבר על המקדש, הוא מבין שנגזרה גזרה. אבל אין לנו שיעור, רק התורה הזאת. וכל בתי המדרשות וכל עולם התורה וכל החיים שלנו בגלות מגיעים מהפגישה ההיא. הוא ירד ליבנה, ירושלים התגססה כמה חודשים. והוא כבר בונה את העולם העתידי, הוא נוסע ליבנה עם רבי צדוק ורבן גמליאל ורבי אליעזר ורבי יהושע, ופה עוד ירושלים מתמודדת. וכשהגיעו בשורות איוב ליבנה בתשעה באב, אחרי תשעה באב, אז הם אבלים מאוד על החורבן, אבל יודעים שיש לעם ישראל תשתית, יש לאיפה לחזור.
אנחנו מסיימים את המסלול מסביב להר הבית ומתחילים לצעוד דרומה. יוצאים משער האשפות, פונים שמאלה ויורדים לכיוון תחתית ההר, לכיוון נקבת השילוח. שם, באמצע הדרך, מגיעים לעיר דוד, אתר ענק, היסטורי, מרתק, מימי דוד המלך. כאן הוא מלך על ירושלים, ומכאן באדיבות הנהלת אתר עיר דוד, אנחנו תכף נעשה דרכנו חזרה אל מעלה ההר, עד קרוב ממש לכותל המערבי, בצעידה שפופה מתחת לאדמה בתוך מנהרה תת-קרקעית ארוכה, מימי בית שני.
כשלומדים בחזל על המחילות התת-קרקעיות מתחת העיר, לומד את זה ילד בן ימינו, לומד את זה נער, וכשהוא פותח את העיתון, אז הוא רואה שבשביל איזה מנהרת רכבת, צריכים ועדות ומכרזים ודיונים, הוא אומר לעצמו, בירושלים, לפני אלפי שנים, היו מנהרות תת-קרקעיות, מגיעים ורואים את זה בעין. ירושלים בנויה בכמה מפלסים. לא יאומן כי יסופר, וקשה מאוד להעביר את זה למי שלא רואה, אבל לא יאומן מה השקיעו בתעלת ניקוז, אבל זה נקרא יפה נוף מסוס כל הארץ. העיר הייתה מפוארת, מתקדמת, מתוחזקת,
מנהלת. גם בתעלת הניקוז.
כולל תעלת ניקוז. ויש משמעות.
בוא נתאר מה אנחנו אומרים על תעלת ניקוז של פאר. חפרו מנהרה, תעלה, מתחת לאדמה.
בתוך הסלע.
בתוך הסלע, והקירות של המנהרה הזו, עם אבן שהיא לא סיטוט של הסלע, אלא פשוט הניחו אבנים, אבנים ירושלמיות של פעם, סלעים ירושלמיות של פעם. אולי זה גם שימש לבריחה, ליציאה וכניסה מהעיר בזמן המרד, בזמן החורבן.
כשאנחנו מגיעים לחורבן, אז המנהרה הזאת מאוד מתחברת לסיפור החורבן. אבל קודם כל נחשוב על ירושלים בבניינה. הנושא של ניקוז בירושלים זה לא רק נושא טכנוקרטי, זה נושא הלכתי. שווקי ירושלים מתועתעים בכל יום. המחלקת התברואה בעיריית ירושלים מתואמת עם הסנדרין כל הזמן. ירושלים צריכה להיות נקייה. כי אם יש לכלוך, יש רצים. אם יש רצים, אם יתאמו את התרומות, את הקודשים, את לחמי התודה, את הביקורים. יש עול שיהיה נקי. מים. שלולית מים על הרצפה. אנחנו רואים, מקיפים, מדלגים, אם אנחנו עם נעליים עמידות, מבוססים בפנים. אצלם זה לא היה ככה. יש מים על הרצפה, מאיפה המים האלה? אם אדם תמה, עשה ספונג'ה במקל תמה, שתימה את המים, אי אפשר לדרוך בשלולית. כל האסטריליזציה, הניקיון, היו מוחלטים ובהסתכלות הלכתית. אז תעלת ניקוז יש לה משמעות תורנית. בית המקדש היה מתנקז, בית המקדש הייתה עוברת בו עמת מים, מעין איתם היו יוצאים מים שנכנסים בשער המים אל העזרה, ופעם ביממה סותמים את היציאה, המים עולים על גדותיהם, ואז פותחים את הפקק, וכל המים מתרוקנים החוצה, יורדים לנחל קדרון. ונמכרים לגננים, הגננים רוצים להשתמש במים האלה, הם מעורבים בדם, הם מעורבים בשמן, בשומן, הם רוצים להשתמש בזה לזבל, אז מוכרים את זה בית הדין לגננים, לגינות שסביב ירושלים, אבל כל דבר הוא מחושב, והוא על רקע הלכתי, והוא ברמה גם מקצועית וגם תורנית מאוד מאוד גבוהה. אז הגמרא מדברת כל הזמן על המסיבה שהולכת תחת הבירה, על המנהרות, הר הבית כולו חלול, אומרת הגמרא. היום בצילומי לוויין רואים את זה. הכל בנוי כיפין על גבי כיפין, מחשש קבר התהום. וגם כאן המנהרה הזאת, ואנשי דוד בעצמם. הייתי שואל אותם לפני 20 שנה, האם אתם חושבים שיש פה איזשהו רחובות תת-קרקעיים? לא היו מאמינים לי. אני לא הייתי מאמין. חזל כותבים, אז צריכים לחפש את זה. אנחנו יורדים ומוצאים את המנהרה.
בוא נתקדם במנהרה. אנחנו הולכים במנהרה הזו, היא ארוכה, מתכופפים, כפיפות קומה בגלל הגובה. מתחת לאדמה מגיעים למעל בור מים גדול שיש בו מים, מים אולי ממי בית שני, אין לדעת, מי גשמים. ואנחנו מגיעים לחדר, מעלינו כבר רואים פתח, מתחת לאיכן אנחנו, ומה זה כאן?
בואו נתקרב לתקופת החורבן. והתעלות הם כאמור תעלות ניקוז, הם לא עשויות להליכה של עוברים ושווים. אבל כשהרומאים משתוללים ברחובות ירושלים, אז היהודים יורדים למטה. אנחנו מכירים את הסיפורים מתקופת מרד גטו ורשה, איך שתעלות הביוב הופכות להיות מקומות המילוט, וככה זה גם היה הרבה הרבה שנים אחורה. מוצאים כאן בחפירות, מוצאים כאן כלי אוכל, עברנו דרך בור מים, מהבור מים האלה שתו יהודים, כשהם יודעים שלמעלה משתוללת מלחמה, אבל אבני הגיר מחלחלות, והמים מצטברים. המים מצטברים, הם יכולים לשתות מהם, כשהם שם במצור ובמצוק. מוצאים פה כלי אוכל, מוצאים פה חיים של נמלטים, חיים של בונקר. זה לעומת זה עשה האלוקים, מצאו כאן בחפירות, כשגילו את המנהרה המדהימה הזאת לפני כמה שנים, מצאו כאן את סי הקדוש ואת סי התמה, לא יודע מה להתחיל. מצאו כאן, וזה מעביר חלחלה, מצאו חרב רומאית. חרב שמונחת פה מאז החורבן, ומי יודע כמה יהודים נהרגו בה. אבל בהמשך המנהרה מוצאים משהו מאוד מאוד מרגש ומאוד מיוחד, מוצאים פעמון זהב. פעמון זהב לא היה לכולם, אפשר לראות את זה בגמרא. פעמון זהב היה דבר נדיר ויוצא דופן, ויש מישהו אחד שאנחנו יודעים בוודאות שהיה לו כאן פעמון זהב. הכהן הגדול. כבר שאלו אותי כל מיני, כשסיפרתי בהדרכות שמצאו פה פעמון זהב של הכהן, אמרו לי מי אמר, אולי זה לא שלו. יכול להיות, אין לי סיבה להתעקש, אבל כשאני מגיע, אם אני משאיר את על השולחן, וחוזר אחרי שעה ורואה את והיא דומה לשלי, אני יודע שהיא שלי. הכהן הגדול היה פה, היה לו פעמון זהב. אנחנו מגיעים אחרי 2000 שנה, ומוצאים כאן ברחוב, ברחוב שהוא צעד בו, מוצאים פעמון זהב.
ייתכן שמישהו מהנמלטים לקח איתו את בגדי הכהן הגדול איתו. היו כמה פעמונים, אחד נתלש תוך כדי מנוסה, נשאר פה.
יש יהודים שנהרגו פה, יהודים ודאי עברו פה את ימיהם האחרונים, בפחד נורא ובאבל עמוק. והאבל היה על בית המקדש. הרציחות היו לפני ואחרי. הרציחות התחילו כבר מ-17 בתמוז כאמור, ומהרעב הנורא הרי מתו עוד רבים רבים עוד קודם לכן, והרציחות המשיכו אחרי 9 באב עוד שבועות ארוכים. אזור הרובע היהודי של היום, מה שנקרא העיר העליונה, היא נכבשה יותר משבועיים אחר כך, ורק אז רצחו שם הרומאים את היהודים. אבל האבל, השבר הגדול, כבר אז קלטו היהודים שעוברים למשהו אחר. כל הדורות רדפו אותנו, קמנו מחדש, אבל היה עולם עם בית השם, ונהיה עולם בלי בית השם.
ומי שעוקב אחרינו כבר למעלה משעה, זוכר שעמדנו למרגלות הקצה הדרומי של הכותל המערבי, מה שמכונה הכותל הדרומי. תיארנו את האבנים, תיארנו את הגובה, את הרחוב של עולי הרגל, ומה יש מתחת לרחוב הזה, שאלה האבנים של תחתית הכותל, תחתית הקיר. וכאן במנהרה הזו אנחנו עומדים במקום לא הכי קרוב, אנחנו באבנים האלה שמתחת לרחבת עולי הרגל, תחילת הכותל.
היסודות שיושבים על סלע האם, מכאן למטה אין כלום, מכאן זה הסלע הטבעי. הסלע עליו שמו את היסודות הראשונים, הורדוס, ויש כאלה שטוענים שעוד קודם לו. יש כאן אבנים שבעצם הם משלמו המלך. ההתחלה של ההתחלה, לאורך הכתלים כולם, יש כאן אבנים מאוד מאוד עתיקות. יש אבנים, שרידי אבנים מבית ראשון, יש אבנים מבית שני מכל מיני תקופות, ועד האבנים של הורדוס המלך. ואלה היסודות, זאת ההתחלה, כי ההתחלה היא טבעית לחלוטין. הכותל לא מחובר במלט, בכותל אין הדבקות, הכותל לא עומד עם חיזוקים, הכותל עומד פשוט מלחץ של אבנים. כשהאבנים נפלו, כשאנחנו רואים את הרמות האבנים החרבות, הנפולות, השבורות, המנופצות, מוצאים ביניהם תסי ברזל. לקח הרבה זמן לארכיאולוגים להבין מה הסיפור. העניין הוא שלוקחים אבן של 20 טון ורוצים למקם אותה מעל אבן שמתחתיה, והרי הכותל בנוי בגאונות. כל אבן נכנסת בערך 2 סנטימטרים, איזה חצי אצבע, אצבע, נכנסת יותר מאשר אבן שמתחתיה. זה נותן לכותל המון המון יציבות, אפשר לראות את זה בעין. כל אבן בכותל היא יותר פנימה, יותר נכנסת מהאבן שתחתיה. אז למקם אבן בכזה משקל, בכזה דיוק, זה פרויקט, איך עושים את זה? לקחו כדורי ברזל קטנים, שמו על האבן התחתונה, מעליהם הניחו את האבן העליונה. על כדורי הברזל הייתה אפשרות להזיז את האבנים ימינה שמאלה, כשהם מיקמו אותה כמו שצריך, החזיקו אותה, נתנו לה פשוט לשקוע על הכדורי ברזל, היא שיתחה אותם, וכשבאו הרומאים ושברו את החומה, אז בין האבנים אנחנו מוצאים את תסי הברזל, בחורבן אנחנו מוצאים את הבניין, אנחנו מוצאים את השיטה שבה העמידו את הכותל.
אנחנו נעצרים באמצע המנהרה, כי מעלינו פתח. אבן, מה זה הדבר הזה מעלינו כאן? חבל שאי אפשר לראות, רק להשמיע.
המנהרה היא באיזשהו, חפרו אותה מתחת מפלס הרחוב, אבל לא רחוקה ממנו. והתקרה שלה חלקה ישרה, חלקה מעוגלת, קשתות כאלה, ואז פתאום אנחנו מגיעים לרגע החורבן. שני סלעי מגור, שני אבני ענק, שבמהלך החורבן נופלים מהכותל, ומעוצמת המכה, מעוצמת הנפילה, נכנסים עד פתח המנהרה. בעצם נוקבים את פתח המנהרה, והם תלויים ככה מעלינו, תלויים על בלימה. ממש שני אבנים ענקיות, שתחושה כזאת שכמעט צונחות לנו על הראש, זה רגע החורבן. ואני חושב על אותם יהודים שנמצאים כאן למעלה בלב חרד ובפיק ברכיים, ורדף אותם כל עלי נידף, והם רק חוששים שהרומאים ייכנסו פנימה, ופתאום ברעש עצום שתי אבנים ענקיות מפצחות את אבני המנהרה, והם יודעים שלמעלה הבית חרב, והם למטה בסכנת חיים.
וכאן מהמנהרה הזו בעצם אנחנו עם מדרגות שעולות חזרה לרחבת הכותל. כלומר, התחלנו את המסלול הזה של המנהרה התת-קרקעית בעיר דוד, למטה בכלל עלינו למעלה במנהרה ועולים חזרה לרחבת הכותל, מה שבעצם היה צריך להיות המסלול ההפוך, להתחיל בכותל ולצאת בעיר דוד, כי זה המסלול של לפני 2000 שנה.
כן, אבל על אף שעולי הרגל, כל היהודים שגרו בעיר דוד, כשהם עולים לבית המקדש, הם עולים ברחוב שהיום הוא איננו. היום, כל האזור הזה של בין עיר דוד לכותל, סגור בגדר, גן ארכיאולוגי, וכשאנחנו רוצים להיכנס לאזור המקודש, אנחנו עולים, עולים, עולים עד שער האשפות. בעצם הדרך המקורית הייתה פה, הדרך הישרה. מעין השילוח למטה, עם צלוחית ניסוך המים, עולה הכהן את כל הדרך לאורך עיר דוד, עולה במדרגות בהם היינו, נכנס בשערי חולדה, נכנס בשער המים, מנסך את המים על גבי המזבח, וכל העם עומדים מסביב בכל רינה ותודה המון חוגג, בשירה וריקודים של שמחת בית השואבה. הדרך הזאת גם נחשפה היום, הדרך המקורית גם חלקים גדולים מאוד ממנה נחשפו. על פני השטח, אז רואים כביש, רואים מדרכות, רואים בתים ערביים, רואים פקקי תנועה, אבל למטה הייתה הדרך המקורית שבה הלכו עולי הרגל, ועוד מפלס מתחת, נמצאת אותה מנהרת ניקוז מתקופת הבניין ומתקופת החורבן.
עד עכשיו לא ראינו את הר הבית. אנחנו מתחת להר הבית, למרגלות הר הבית. בוא נעלה ונראה את הר הבית.
ושם נעלה ונראה.
זכוי רדוי נוי מהוי אלונו הביטו וראי אסחר פוסינו נחל עושינו נפחו לזורים בוטינו לנוחרים נופלו הטרס רישינו אוי נולו וודנו כי חותונו על זה אוי יודו וליבנו על אלה חושכו עינינו על הר ציון ששומעים שוב עולים הלכו בו.
עלינו אל אחד המקומות הגבוהים שיש מעל מפלס הכותל המערבי, הר הבית פרוס מולנו, אנחנו על גג ישיבת אש התורה. נקודת תצפית מרהיבה לעבר מקום מקדשנו, למרגלותינו, רחבת התפילה, הכותל המערבי, ומעל הר הבית, פעם היינו אומרים בתפארתו, הר הבית שבעזרת השם יהיה בתפארתו בקרוב. מה אנחנו רואים, הרב גולדווסר?
ראשית כל, מה שקצת מעודד לראות בצורה מאוד מאוד בולטת, שרחבת התפילה היא לא מול המסגדים. המסגדים נמצאים למעלה למעלה, והיהודים שעומדים ומתפללים עומדים בעצם מול מעווה האדמה של הר הבית. ושם במעווה האדמה כבר סיפרנו, כותב הרמב״ם, כותבים חז"ל, שם נמצא ארון הברית. הקדושה תמונה והסתרה, התומעה והקדושה לא נוגעות אחת בשנייה. אבל למעלה בעבר ברחבה הזאת עמד בית המקדש. ואכן, בהר שמולנו עלו רבי אליעזר ורבי יהושע. וראו את השועל יוצא מבית קודשי הקודשים, אז עוד לא בנו את אש התורה, אז הם עלו על הר הזיתים. בגעגוע רצו לראות את מקום רצפת העזרה, הם עלו על ההר וכשראו את השועל יוצא הם בכו. ורבי עקיבא צחק. רבי עקיבא כבר ראה את העתיד, ראה את הנחמה. אחרי זה הגיע פסח, כולם לא מבינים. מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי טרפון ורבי עקיבא שהיו מסוימים בבני ברק. יש לכם בית, יש לכם ילדים, יש לכם משפחה, למה אתם בבני ברק? אנשים לא מבינים, הגיע חג. חג זה זמן של ושמחת בחגיך, אבל איך אפשר לשמוח צביטה בלב? שנה שעברה, בחג הפסח, עמד כבש פסח במרכז השולחן, ראשו על קרה ועל קרבו. הרי בכל בית שקורית חלילה טרגדיה, ראש המשפחה נפטר. הזמן הכי כואב זה שבת, וראש השולחן ריק. הזמן הכי כואב זה מגיע חג, ואבא לא נמצא. והגיע פסח, ויש מצווה לשמוח, ואי אפשר לשמוח. הלכו כולם לרבי עקיבא המצחק. הלכו כולם לבני ברק לרבי עקיבא, שרואה את השועל יוצא, וממנו הוא מבין על העוד ישמע, על העוד ישבו זקנים וזקנות, על הכל ססון וכל שמחה. כרגע אנחנו עדיין בשועלים. רחבת הרבה הייתי רחבה ענקית, שמצד ימין שלה, כשאנחנו מסתכלים מכיוון יש התורה, מכיוון הרובע היהודי, מצד ימין נמצא מסגד אל-אקצה, מסגד הקצה, המסגד המוסלמי השלישי בגודלו בעולם, אחרי המרכזים שלהם במכה ומדינה, את המרכז השלישי הם בנו פה. זה המקום שבו הם עורכים את תפלותיהם, מפה אנחנו שומעים את המואזין. פה במקום שיצחק אבינו נעקד, במקום הזה מתכנסים בכל יום כדי לספר על עקדת ישמעאל. הם רטרואקטיבי העבירו את העקדה לישמעאל. מספרים על חטא העגל. ככה זה נראה. ככה זה נראה והלב כואב. במרכז רחבה ריקה, ובצד השני של הרחבה, מצד שמאל, יש כיפת זהב נוצצת, כיפת זהב גדולה, שהשם המקורי שלה הוא כיפת הסלע. אגב, כשהייתי ילד היא לא הייתה מוזהבת. התרומה של הזהב זה תרומה שהגיעה לא לפני הרבה שנים ממדינות המפרץ, שהחליטו לצפות את כל כיפת הסלע בזהב. כיפת הסלע משמעותה כיפה מעל הסלע. מתחת הכיפה הענקית הזאת נמצא הסלע של אבן השתייה שממנו נשתת העולם. הם מאוד מאוד שומרים על המקום, בעבר היו תיירים מגיעים וכל חדש עובר לעצמו חתיכה. היום המקום שמור, יש סורה גדול מעל כל האבן, והמבנה הזה, ברוך השם, ברוך השם, המבנה הזה הוא מבנה מאוד מרשים ויפה, סגנון בנייה ערבי כזה, עם הצבעים הכחולים והירוקים, אבל הם לא עורכים שם תקסים. שם הם לא משתחווים ואין להם שם את התפילות, את כל זה הם עושים באל-אקצה. המקום הקודש נקי. מגיעים גויים, ויהודים לא מגיעים, אסור לנו להיכנס. אנחנו בגלל הקדושה, אנחנו מתרחקים מלהיכנס. אז המקום כרגע נמצא בידיהם. אגב, אי אפשר שלא להזכיר את זה, שיש ויכוח מאוד מאוד גדול בין רבותינו ובין החוקרים ובין הארכיאולוגים, מה היה המקום האמיתי של בית המקדש. מעניין שהאריזה לפני 450 שנה כותב שעל מקום הקדושה בעצמו אין שום מבנה. והיום הרבה הרבה מהחוקרים נוקטים, שאכן מקום המקדש לא היה במקום של כיפת הסלע, אלא במרכז הרחבה, ממש מול רחבת התפילה שלנו, ברחבה הריקה שבאמצע. בין כך ובין כך, אנחנו עומדים למטה ומתפללים, כשמגיעים לרחבת הכותל אפשר לראות את אלה שמצודדים ככה יותר צפונה, לכיוון כיפת הסלע, אלה שנוקטים ששם הייתה אבן השתייה, ויש את אלה שעומדים ישר, אלה שנוקטים שבית המקדש היה במרכז. אבל אתה שומע תפילת כל פה, ויכוון ליבו לשמיים, ויכוון ליבו כנגד בית קודשי הקודשים, ואנחנו מצפים בכל יום שיבוא, לראות שוב, ולעלות, ולראות, ולהשתחוות, ושם נעלה בשמחה, וירצון מלפניך, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, ושם נעבודך ביראה, כי מעולם וכשנים קדמוניות.
בוא ננסה לדמיין, כאן מולנו, רחבת הר הבית, וכאן באמצע בית המקדש, אנחנו לא רואים אותו, יש עצים, בית המקדש נחרב, נשרף. איך הוא עמד כאן? בוא ננסה לתאר בדמיון וברדיו איך היה נראה כאן בית המקדש.
זה לא לגמרי דמיון, כי היהודים שגרו בעיר העליונה, רבים רבים היו במפלס הזה שלנו. היו יהודים עשירים או כהנים גדולים, היו כל מיני משפחות משפיעות בירושלים שהיו גרות באמת בגובה הזה, ומחלון הבית, ממרפסת הבית, ראו את בית המקדש. אז מה הם רואים? הם ניגשים לחלון, מה הם רואים? הם רואים את רחבת הר הבית מלאה אדם. סביב הקירות יש אולמות עמודים, סביב הקירות לצל, לעולי הרגל, עשו אולמות עמודים, סתווים, קוראים לזה חז"ל. יוסף המתתיהו כשהוא מתאר את הסתווים נשמתו נעתקת. חז"ל כמעט לא מקדישים לזה מילה, כי אין לזה קדושה, זה נטו עשוי לצל ולהגנה, וחז"ל מתייחסים תמיד למקומות של השראת השכינה, לא למקומות הפרקטיים. אבל היה כאן אולמות עמודים מפוארים סביב הקירות שבהם העולי רגלים ישבו והמתינו לתורם. במרכז הרחבה אנחנו רואים את היהודים שמתקדמים ועולים לכיוון בית השם, רואים את הגדר הנמוכה, את הסורג עם השלטים של אסורה הכניסה לטמאים ולגויים, ומיד אחרי הסורג עולות המדרגות מהחיל אל עזרת הנשים. עזרת הנשים עם הלשכות שלה, לשכת הנזירים, לשכת מצוראים, לשכת עיצים, לשכת שמנים. מעזרת הנשים עולים ב-15 מדרגות אל שערי ניקנור, 15 המעלות, עליהם עומדים הלוויים ומשוררים בחג, ברגל, בסוכות, ועולים ב-15 המעלות האלה, מגיעים לשערי ניקנור, שערי הנס, שערי הנחושת, שנראים כמו זהב, ודרכם מגיעים לעזרת ישראל ומעליה עזרת כהנים. הלווים עומדים על דוכנם ושרים, הכהנים עומדים על המזבח ומעלים את הקורבנות, ומחלון הבית רואה היהודי באזור של הרובע, רואה את המזבח הענק עומד, רואה את מערכות האש, את המערכה הגדולה, את המערכה השנייה, את מערכת הקטורת, רואה את המערכות עומדות, ומעל כולם מתנוסס לגובה אדיר בית המקדש בעצמו. אחרי המזבח עולות מדרגות אל האולם, מכאן והלאה כבר אי אפשר לראות כי זה סגור. זה הבית הכי מפואר בעולם, אבל כמעט אף אחד לא רואה אותו. זה בית של הקדוש ברוך הוא, הוא לא בא להרשים, הוא לא בא לתיירות, הוא לא בא כדי להצטלם. זה בית של בורא עולם, היהודים הקדישו ועשו הכל כדי לבנות את הדבר הכי הכי גדול ומפואר בשביל אביהם שבשמיים. אז אולם, דלתות האולם, דלתות ההיכל הכפולות נפתחות, ובתוכו הקודש עם המנורה, השולחן ומזבח הקטורת, ואז הפרוכת הכפולה שדרכה נכנס הכהן הגדול ביום הכיפורים אל קודש הקודשים. כל אלה נמצאים בתוך המבנה הענק, בתוך המבנה שהוא בגובה של למעלה מ-50 מטרים, גורד שחקים, ומה שנראה בעין, מה שבולט כאמור, זה העבודה, זה הכהנים, זה שירת הלוויים נשמעת עד כאן, הריח הקטורת מכה באפינו בחוזקה, אבל הכל הכל סביב היכל השם, כשההיכל מתנוסס בתפארתו במרכז.
ממשיכים במסע שלנו בירושלים של פעם, עולים לכיוון מה שהיום מכונה הרובע היהודי. פעם זה הייתה ירושלים, עיר הקודש, לא יהודי ולא מוסלמי ולא נוצרי, הכל היה יהודי.
קראו לאזור ההוא, קראו העיר העליונה. זה היה מקום יותר, מקום שיותר עמיד, יותר משפחות מיוחסות, עשירות.
ירושלים של מעלה של פעם. ואנחנו מגיעים למה שמכונה הבית השרוף. וכאן אנחנו צריכים לרדת. מהו הבית השרוף? איך הוא מתקשר לירושלים של פעם, לחורבן?
הירידה היא אשליה. כי זה בית שעומד במפלס המקורי שבו הוא עמד אז. הרובע היהודי של היום בנוי כולו שכבה שנייה או שלישית, אולי אפילו רביעית, על שכבות עתיקות יותר. ירושלים חרבה, אף אחד לא פינה את כל החורבות. פשוט בנו מעליהם. ואחרי זה שוב, חרבה ושוב בנו מעליהם. כשאנחנו רוצים לחזור אחורה, פשוט צריכים לרדת. אבל זה היה גובה המפלס של כל בתי ירושלים. ואנחנו יורדים כדי לחזור למפלס המקורי, ונכנסים לביתו של הכהן הגדול. בתוך הבית מצאו משקולת, ועליה חריטה בר קטרוס. השם משפחת קטרוס זה אחד מהשמות שמוזכר בגמרא ביומה כמשפחת כהנים. אז הכהן הגדול גר כאן, מחלון ביתו רואה את בית המקדש, הוא רואה מתי הגיע תורו, הוא רואה האם כבר אפשר לרדת להתארגן למנחת חביתין של אחר הצהריים. יש כאן בית גדול של 4 חדרים, יש מקווה כמובן בתוך הבית, זה היה חובה בכל בית, כמו אצלנו כיעוד נטילת ידיים לאוכל, היה מקווה.
בטח בביתו של הכהן הגדול.
לא, ברור. את הארוחת בוקר, הלחם הוא הפשת חלה, או לחמי תודה. סליחה, לחמי תודה, כן, יכולת לחמי תודה, מקורבן שהקריבו בבוקר. ארוחת צהריים, הבשר, זה בשר שלמים, או אפילו בשר חטאת. ארוחת ערב, צריכים להספיק לפני חצות, שלא יישאר נותר מהקורבנות של היום. הכל הכל קדוש כל הזמן. אז הכי הכי טבעי בכל חדר, בכל בית מקווה, ברובע הרודיאני, שני רחובות ליד, אפשר לראות שכונה שלמה שנמצאת היום מתחת לבתי הרובע היהודי, ויש שם בתים שבכל חדר בבית יש מקווה. בית עמיד, והמקוואות הרי לא היה את האינסטלציה של היום, היו ממלאים מקווה ממי גשמים, והוא היה עומד במשך כל השנה, אז לכל אחד היה את המקווה הפרטית שלו. הוא טובל, יוצא, מחכה לערב שמש ומתיישב לאכול את ארוחתו. המשנה המפורסמת, ממתי הכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, ממתי קוראים שמה בערבית, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. ארוחה של כהן, זה איך שנהיה הלילה, כשהוא נטהר. אנחנו רואים את הבית, רואים את המקווה, אפשר לראות אפילו על הבית את החדר אורחים, את החדר הגדול, אפשר לראות את המטבח עם התנור, עם הקדים הגדולים, עם הנודות, ויש בבית הזה שני דברים מאוד מאוד מיוחדים. אחד מימי הבניין ואחד מימי החורבן. מימי הבניין, כל הבית אבן. כלים מאבן, שולחן מאבן, אין דבר כזה ביקום. לקחת צלע לחצוב בו צלחת, זה לא קל, זה לא נוח. אבל כאן עושים את זה. הכהן הגדול אוהב שלום ורודף שלום. מגיע האורח לביתו של הכהן הגדול, וכולם על קוצים. נגע, לא נגע, מי הוא, מה מעמדו ההלכתי. יום אחד אבא קטרוס בא הביתה, אמר שקט בראש. תשלחו החוצה את השולחן, את הכיסאות, את צלחות חרסינה, הכל תעיפו, תעבירו את זה לנזקקים, ואנחנו מביאים הכל אבן. אבן לא מקבלת תומעה. אז הכל, הכל, כל הכלים בבית אבן, זה תופעה שחוזרת על עצמה בירושלים בלי סוף. הארכיאולוגים ראו את זה ולא ידעו איך לאכול את זה, מה זה כל כלי האבן, וניסו לראות כל מיני תיאוריות, עד שבעל כורחם אנו אמן. הדבר שהכי טריד את אבותינו, זה לאכול את את המעשר שני כשהוא טהור, את הקורבנות כשהם טהורים. זה הסממן הראשון, הבולט והיוצא דופן שיש כאן בבית הזה. אבל הדבר השני, ופה אנחנו עוברים לתשעה באב, כשמצאו את הבית, כולו היה מכוסה בשכבת אפר אבה. הבית הזה היה אחד מהבתים בירושלים של מעלה, בירושלים של אז, והפך למאכולת אש בחורבן הבית השני. כל הבית היה שרוף, האבנים שרופות, כשאבן שרופה זה לא עץ ששרוף, עץ בדיוק, מישהו זרק גפרור, העץ נדלק. כשאבן תישרף צריך להיות להבות אדירות, וכאן האבנים, אמרנו כבר שכל הבית אבן, אין פה חומרי בערה, והכל שרוף לעומק, רק משכבות האפר ועומק השריפה שניכרת על האבנים אפשר להבין איזה להבות השתוללו כאן, ומי יודע כמה יהודים נשרפו בתוכן. הדבר הכי מרטיט ועצוב בבית זה עצם יד, זרוע של אישה צעירה שנמצאה כאן בתוך הבית הזה. אנחנו לא יודעים מי היה אותו רומאי אכזר שפרץ פנימה לתוך הבית עם כידון, עם חרב, וקרת את הזרוע של אותה נערה. השם יקום דמה, והשם יקום את דמם של כל אבותינו שנהרגו כאן. אנחנו בתשעה באב אבלים על החורבן ועל המקדש, אבל כמובן, וגם בקינות אנחנו אומרים את זה בלי סוף, על כל מאות האלפים ומעלה שנרצחו בדם קר ובאכזריות, רק בגלל להיותם חלק מעם השם.
וכאן אנחנו חותמים את המסע בירושלים של מעלה, של פעם. התהלכנו בסמטאות של פעם, בעיר העילית ובעיר התחתית, והעיניים דומעות על החורבן הנורא שהרה כאן לפני 1954 שנים. בתפילה שבורא עולם ישלח לנו את משיח צדקנו, ויבנה לנו את בית המקדש השלישי, שיעמוד בתפארתו בעיר קודשנו, ירושלים. אני מבקש להודות למרצה וההיסטוריון הרב ישראל גולדווסר, שהכניס אותנו לאווירת הימים ההם, בזמן הזה, ליל תשעה באב. תודה גם להנהלת מרכז דיווידסון, הנהלת עיר דוד, הקרן למורשת הכותל, לטכנאי השידור מוישי כהן ואברהם ישחקוב, שסייעו לי בהפקת המשדר. כמו אישה וצירייה וחימס לך חגור עסק על בעל נעורי